שבא בעצם לבחון האם אדם יכול לגרש אישה בנוסח הגט או בנוסח הפסוקים שכתובים בפרשת גירושים בתורה. והגמרא מבטלת את האפשרות הזאת בגלל הצורך בכתיבת שמות, שמו ושם שמה, לפי הנוסחה שלנו בסוגיה זה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה. הגרא כאן גורס רק את שמו ושמה, וטוב, על זה עוד נדבר בהמשך. מניין לגמרא ומניין לנו בכלל שצריכים לכתוב שמות בגט? הנוסח כפי שכתוב לפנינו, כאמור, לגבי שינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה, אם מדובר בשינוי, אז אני יכול איכשהו להבין שאם במקום לכתוב שמה של אישה פלונית בגט, או שם של איש פלוני בגט, הוא כתב שם של מישהו אחר, שינה את השמות, אז אני יכול להבין שהגט בטל, שאין כאן גט, כיוון שבגט הזה הם מבקשים לגרש את אישה א' ב'. בבגט כתוב שם אחר, אישה ב', אז לא היא האישה מתגרשת, כך לכאורה לפחות, זה אני יכול להבין. אבל מניין לנו שאם אדם כתב גט אשתו, ואמר, כתוב שם, אני מגרש אותך, את אשתי. והוא נותן לה אותו מידו לידה. למה מה חיסרון כאן, מה חסר כאן בתהליך הגירושים, שדורש, כפי שהסוגיה אומרת כאן, שבעינן שמו ושמה, ויכול להיות אפילו שם עירו ושם עירה, ובלי לציין שמו של איש זה ושמה של אישה זאת, אולי הגט לא גט. ואכן מצאנו כמה וכמה ראשונים שטוענים שעיקרו של גט ומהותו של גט אינו זוקק את שמות האיש והאישה. כך יוצא, מעיקר הדין לפחות, כך יוצא מדברי התוספות ריד, כאן בדף פה עמוד ב', שם בקשר למשנה של גופו של גט, הרי את מותרת לכל אדם, אז התוספות ריד שם אומר, פירוש, אף על פי שלא כתב בגט, אנא פלוני, מיר פלוני, פטרית יתיחי פלונית, מיר פלונית, אלא הרי את מותרת לכל אדם בלחוד, הבגט כשר, שאינו כותב כל זה, אלא שיהיה ראייה בידה, היום ומחר שבעלה גרשה. אבל, אם העדים מעידים שהוא כתב זה הגט, אונטנולה, אף על פי שאין שם שמו ושמה, שם עירו ושם עירה, כשר הוא. ולא מפסיל, אלא בשינה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה. דעתם, אף על פי שהעדים מעידים שהוא נתנולה, אינו כלום, מפני שהוא מזויף מתוכו, ואב וחספה באלמה. שלא נתבלבל, הביטוי מזויף מתוכו כאן של התוספות ריד, אינו מזויף מתוכו זה שדיברנו עליו לפני כמה שבועות, רק במובן של פסול דרבנן. מה שהתוספות ריד כאן אומר, אינו אלא מזויף מתוכו, זה פסול. בעצם, כמובן, אם אדם מגרש אישה פלונית, באמצעות גש שכתוב בתוכו שהוא מגרש אישה אלמונית, אז ברור שהגט הזה מזויף מתוכו, והוא לא הגט שמיועד לה בכלל. גם אם הוא כתב אותו לשם האישה הזאת, זה לא משנה. בסופו של דבר, כיוון שהשם הכתוב בגט הוא לא השם של האישה שמתגרשת, אז זה כאן מזויב מתוכו, ואבי חספה באלמה, אבל אם לא כתב שם לא שמו ולא שמה, אך אינה מדקשה. כך טוען התוספות ריד. וכמובן, לפי שיטת התוספות ריד, הסוגיה שלנו בדווקא אף היא סוגיה שמאוד מאוד קשה עליו, והוא יצטרך להתמודד איתה. זה לא דבר... לכאורה מסוגתנו נראה בפירוש שצריכים לכתוב את שמות האיש והאישה בגט. שיטה, אנחנו מיד נראה איך אפשר להתמודד עם העמדה הזאת של התוספות ריד, לאחר שנביא לו קודם כל חבר שסבור כמוהו, גם כן, לכאורה, ואחר כך נתמודד עם הקושי שעולה בדברי שניהם, ביחד. רבנו יואל, אביו של הרביה, גם הוא סבור כך, גם הוא כותב דברים דומים למה שכתב בתוספות ריד, בהבדל אחד משמעותי. רבנו יואל כותב את הדברים, הוא אומר לדידן דקיימה לן כרבי אלעזר. אז הוא כותב את זה כביכול, וכך גם כמה וכמה, גם ראשונים, גם אחרונים, תלו בעצם את דברי רבנו יואל, שעמדתו של רבנו יואל בעצם נתונה במחלוקת התנאים, רבי מאיר מול רבי אלעזר. שאליבא דידן דקיימא לן כרבי אלעזר, שעדי מסירה קרתה, ויש לנו עדים שמעידים שהגט הזה נמסר מידו של פלוני לידה של אלמונית, אזי הגט הזה כשר. משמע מדברי רבנו יואל, תכף נצטט מדבריו, שלשיטת רבי מאיר יש כאן בעיה. ככה משתמע. בתוספות ריד לא הוזכר שיש בעיה ליבד רבי מאיר. בתוספות ריד נרמז דבר אחד בתוספות ריד נרמז שבחינת הגירושין, אם אישה נתגרשה בגט הזה, זה בסדר גם. כל השאלה שמתעוררת ויכולה להתעורר, זה מה יקרה לאחר זמן אם היא תרצה להביא ראיה שהיא גרושה. אז אם יש עדי מסירה, היא תוכל להביא עדים שהגט הזה כפי שהוא נמסר לה מבעלה, ואז יהיה בסדר. ואם לא יהיו עדי מסירה, אז היא לא תוכל להביא את הראיה הזו. אבל זה לא בעיה בגירושין, זה בעיה בראיה של הגירושין שאחר כך. האם היא תביא ראיה, האם עומדת לשותה ראיה או לא עומדת לשותה ראיה. השאלה היא האם בעצם מה שאומר כאן רבנו יואל גם כן קשור בעניין הזה, שאם לא יהיה לי כאן לרבי אלעזר יש לה הראיה אחר כך, אבל לרבי מאיר חסרה הראיה, או שהוא מתכוון לומר שלרבי מאיר יש פה בעיה מהותית אם לא יהיה כאן שמות. לשונו של רבנו יואל היא, כתב רבנו יואל הלוי, הדברים מובאים בזה במורדכי כאן בסימן שינון דלת, אילב דמסטפינה מחבריה הווה אמינה, אפילו לא הזכיר שם האיש ואישה בגט כשר, רק שיהיה כתוב כהלכתו. כאן כתוב ואפילו, פשוט שהכוונה היא, המילה הזאת לא יכולה להיות פה. לרבי אלעזר דאמר עדי מסירה קרתי, וקיימא לן כבתי דכיוון דקיימא עדים כמן, ואמרי נמסר הגט לזו שהגט בידה מיד בעלה, מה לנו להזכיר שמותן? ואז הוא מתחיל להביא ראיות לדבר הזה. כאמור, בדעת רבנו יואל לא ברור לגמרי מה תהיה עמדתו. ברור לנו שהוא מדבר על איבד רבי אלעזר, הוא אומר פירוש שהוא מדבר על איבד רבי אלעזר. שאלה מה קורה לשיטתו, להבנתו, על איבד רבי מאיר, כאן הדברים לא ברורים. הראיות שהוא מביא הן ראיות שניתן כמובן להתווכח איתן. בהגרה במשפט אחד בסעיף קטן יוטט בסימן קוף למדי כותב הגרה, בכל ראיותיו אינן כלום. פחות או יותר הגרה מסכם את כל ראיות רבנו יואל במשפט כזה. אפשר כפי ש... כי גם בתוך בעלי התוספות עצמם שהביאו דברי רבנו יואל, כל ראיה, ראיה מפרק שלישי, מכתב לגרשת הגדולה, שם יש שמות, רק שאלה היא מוכח מתוכו, לא מוכח מתוכו, גדולה, קטנה, יש בכל זאת שמות. האור זרוע כבר העיר את ההערה הזאת על הראיה משם, בנוגע לכתב חניכתו וחניכתה. כאן זו שאלה גדולה, מה פשט חניכתו וחניכתה. הרשב"א בתשובה מדגיש חניכתו וחניכתה, הכוונה היא שהוא כותב את השם, ודאי בלי לכתוב את השם בגט, זה לא שייך. כתב את השם, אלא בנוסף לזה כתב גם את איזה סבא או אלטה, איזה סבא, רבא, כתב שם זה, ולא כתב ישר את את האבא. כמובן, רבנו יואל שמביא ראיה משם, טוען שחניכתו, חניכתה זה בלי לכתוב שמות, אלא לכתוב רק את איזה, את שם המשפחה, שם ראש המשפחה שהיה לפני כמה דורות, רק את זה כותבים. טוב, על זה יש, כאמור, כל דבר כזה תלוי בפרשנות, לכאן ולכאן, לכן הראיות האלה אינן ראיות, לכאורה אינן ראיות מוצקות. אבל עצם העמדה שרבנו יואל היא עמדה ברורה, שהוא סובר שעקרונית, אליבא דרבי אלעזר לפחות, שוב, אליבא דרבי מאיר אני בלבטים מסוימים, ואולי נדון עוד בדבריו בהמשך, בעניין שיטת, הבנתו בשיטת רבי מאיר, אבל לפחות בשיטת רבי אלעזר, גם הוא סובר שאין צורך בכתיבת שמות בגט, כשלפי תוספות ריד נראה שהוא סובר שבכלל לא צריך כתיבת שמות בגט. כמובן, כשבאים לסוגייתנו, שכאן רואים שהבא אינן שמו ושמה, אז כאן נתקלים בקושי גדול. אז לפי רבנו יואל אפשר לתרף פשטות, אולי הסוגיה פה היא עליבא דרב מאיר. לא פשוט, לא חלק, אבל אפשר היה לתרץ שהסוגיה היא פה עליבא דרב מאיר. אפשר לתרץ שאולי הבה אינן שמו ושמה, זה רק לכתחילה. לכתחילה צריכים לכתוב שמות בגט, ורבנו יואל, בניגוד לתוספות ריד, זה עוד הבדל אחד בין רבנו יואל לבין תוספות ריד, שרבנו יואל אומר שלכתחילה, לדעתו, צריך לכתוב שמות בגט. הוא מביא את הראיה מהסוגיה בדף כבב, שם הכותב תופסי גיטין, צריך שיניח מקום האיש והאישה, משמע מכאן שלכתחילה צריך לכתוב שמות, ואז זה מספיק בשביל לטעון כאן, כשהגמרא שואלת, הבה אינן שמו ושמה, אפילו אם צריך אותם רק לכתחילה, זה מספיק. למה זה מספיק? הרי למה לא נגיד, שזה עדיין צריך לחשוש, אומר רבי יוסף. אומר רבי יוסף, עדיין צריך לחשוש, שמה הוא הקדים זוזה לסופר שיכתוב לו לשם אשתו. על זה כבר עמדו גם בתוספות הראש במקום, וגם הרמב"ן כאן במקום, ואמרו שיכול להיות שגם אם אני סובר שכתיבת שמות אינה מעכבת בגט, גם אם זה רק דין לכתחילה, זה כבר מבטל לי את החשש. למה? כי כל החשש שמו בא לסופר מראש והקדים לו זוזה, כיוון שיש הלכה שלכתחילה צריכים לכתוב שמות האיש והאישה בגט, ומילא סופר, אף אחד לא ירצה לכתוב לו גט כזה שלכתחילה, זה כי כל סופר צריך לכתוב גט שקשר לכתחילה ולא גט שקשר בדיעבד, ומילא החשש הזה שמה הוא כבר חשש שהופך להיות חשש רחוק, ואין יותר, אין לחוש לו. זאת אומרת, מספיק לפתור את הבעיה הזאת מהסוגיה, מספיק להגיד שלכתחילה צריך לכתוב שמות, גם אם בדיעבד לא צריך לכתוב שמות, זה מספיק בשביל לפתור את הבעיה הזאת. כן? עכשיו, תכף נפתור את הבעיה בצורה יותר מהותית, אבל מה שמעניין הוא שכולם באחרונים מצטטים את רבנו יואל, כי היה להם רק רבנו יואל שמובא במורדכי מה שראינו כרגע, וכולם מתקשים מהסוגיה אצלנו, ובדרכם כל אחד איש איש בדרכו מנסה לפתור את הבעיה בצורה כזאת, בפלפול כזה, בפלפול כזה, כדי לפתור את הבעיה. צריך לזכור ש דברי רבנו יואל עצמו מובאים אצל בנו, אצל הרביה, בסימן תו תו קוף למתת. הוא מביא שם עוד פעם את דבריו, ושם דבריו מובאים עוד פעם באותה עריכות, אלא ששם מסתבר, גיליתי שם, שהוא בעצמו היה ער לקושיה מפרק שני, והוא בעצמו שאל את השאלה מפרק שני, ונתן תשובה יותר פשוטה. והתשובה שהוא נתן, שברגע שהוא ראה את הסוגיה בפרק שני, הוא באמת קיבל שכנראה אין ברירה, צריכים להגיד שחייבים לכתוב שמות בגלל. זו התשובה, בלי פלפולים, בלי למדנות, בלי כלום, הוא נתן תשובה פשוטה כפי שזה, וכך תסתכלו בסימן תו תו קוף למתת, יש לכם פה בדפים, ומי הוא? בפרק ב' דגיטין, גרסין על האוגברה דה א' וקנישתה, שקל ספר תורה והב לדביתו, ואמר לה, הרי זה גיטך, והסקינן וחיתמה וכו', הבינן שינה שמו ושמה, על מה זה צריך לכתוב שמם? די מה יעשה בדיעבדו, ומשמע דפסול. ועוד נען, אין כותבים מחובר לקרקע, כתבות לשון תנו לה כשר, מקשין על ואמרת על השעי כותבים, ותורף הוא מקום האיש והאישה והזמן, כתבי פרש רבינו שלמה, כתבו לתופס את השוב, כתבו לתורף תנו לה כשר. מי הוא לב ראייה ברורה היא, לגבי המשנה של דף כבב, של כף א', של כתיבת התופס והתורף, הוא אומר, זה לא ראייה ברורה. דמצינו למאמר, תורף היינו ראיית מותרת לכל אדם. כי המשנה לא הגדירה מהו התורף, אז הוא יכול להגיד שמי שיתווכח עם העניין הזה, יכול להגיד שהתורף זה רק המילים הראיית מותרת לכל אדם. דעה רבי לזר, לא חייש לכתיבת הזמן, כדי אמרים על גבי גימל, כתים פסולים. אך אינם בשם האיש והאישה. אך מי הדספר תורה דעתינה לאל ראיה היא בנלמד ממנה. זאת אומרת, הראיה מדף כף א' אפשר להתווכח עליה, אבל הראיה שספר תורה יוטט עמוד ב' כף עמוד א', שם שהבאנו ראיה שצריכים לכתוב שמות, היא ראיה בנלמד ממנה שאכן צריכים לכתוב שמות. זאת אומרת, בסופו של דבר מסתבר לפי זה שרבנו יואל, כל התיאוריה שלו הייתה אומנם בחינת הסברה, הוא טען איזה טענה יסודית שאין צריך לכתוב שמות בגט, אבל ברגע שהוא ראה את הסוגיה בדף יוטט, הוא התקפל ואמר, ראיה, אם נלמוד ממנה, צריכים לכתוב שמות בגט, והוא בעצם, וגם בדיעבד, משמע, לפסול, כך יוצא מהדברים. מה שלא ברור, כמובן, מהסוגיה הזאת בדף יוטט, לא ברור אם הפסול הוא דאורייתא או פסול דרבנן, זה לא כתוב כאן. ואכן, האור זרוע, מביא את הראיה הזאת של דף של סוגייתנו, והוא טוען שמכאן עדיין אין ראיה לפסול מדאורייתא. הוא בעצמו סבור שיש לפסול מדאורייתא, אבל בגלל חשבונות אחרים שהוא מביא לגבי הסוגיה הזאת, אומר מכאן אין ראיה שמדובר בפסול מדאורייתא. לגופו של עניין, אז רבנו יואל יצא לכאורה מהמשחק, כי הוא בעצמו הוציא את עצמו מהמשחק, כן? אבל עמדתו של רבנו יואל לא צריכה לצאת מהמשחק. העמדה הזאת העקרונית שלדעתו לא צריך לכתוב שמות בגט, היא לא צריכה לצאת מהמשחק. לפחות אנחנו יכולים לאמץ אותה, ודאי שיטת התוספותית קיימת. התוספותית אומר שלא צריך לכתוב שמות בגט. איך הוא מתמודד עם הסוגיה בדף י"ט? בדף כף, הסוגיה שלנו. נדמה לי שכאן יש לדבר על חילוק ברור בדין הזה בין גט רגיל, שיש שם, יש שם שאלה אם צריך לכתוב בו שם האיש והאישה, לבין ספר תורה. על מה מדובר כאן? אדם לוקח ספר תורה ורוצה בפסוקים שכתובים בתורה בפרשת גירושין, בדברים פרק כ"ד, כן? רוצה לנצל את הפסוקים האלה כדי לגרש את אשתו, והוא מקדים לסופר איזשהו פרוטה בשביל שיכתוב את הדברים לצורך זה. כאן לדעתי השאלה היא למה צריך לכתוב שמות בגט. אפשר לדבר על זה שצריכים לכתוב שמות בגט כדי לדעת מי הוא המגרש, מי המתגרשת. לזה יש פתרון פשוט, עדי מסירה. זה גם התוספות ריד אומר, וגם הרביה אומר, וגם רבנו יואל אומר. אלא שרבנו יואל אומר את זה ברמה העקרונית, והתוספות ריד אמר את זה ברמה המעשית. זאת אומרת, לא ברמה העקרונית שדווקא על איבד רבי לזה. הוא מוכן להגיד גם על איבד רבי מאיר, אם צריך ראייה בסופו של דבר, אז אני מוכן להביא ראייה כזאת, ראייה כזאת. כן? זה רק ראיית הגירושין, זה לא עצם הגירושין. אפשרות אחרת היא שהסיבה שבגללה צריך לכתוב שמות בגט, יכול להיות שהיא נוגעת למשהו יותר יסודי ושופשי, כפי שנראה גם בהמשך, שקשורה למהות הספר כספר קריטות. כן? כי כתוב בתורה וכתב לספר קריטות ונתן בידה. אז כאן, לכאורה יש חילוק עצום, בין אם מדובר באדם שכתב גט כספר קריטות לאשתו, בלי להזכיר את שמו ואת שמה בתוך הגט. זה עקרונית, ניתן להגיד שגם גט בשמות סתומים, דהיינו לא בשמות סתומים, אלא גם גט בלי שמות, כן? גם גט בלי שמות הוא גט. הוא ספר קריטות, כי הוא מוגדר במהותו, הוא נכתב כספר קריטות, כספר שבא לכרות בין הבעל הזה לאישה הזאת, בלי שיהיה כתוב השם, בלי שכתוב פלוני או אלמוני. זה לא צריך לדעת שפלוני ואלמוני. מה אכפת אם זה פלוני ואלמוני? הבעל יודע מי אשתו, והאישה יודעת מי בעלה, והוא כותב את הגט. הרי את מותרת לכל אדם, ונותן את הגט הזה, אז היא גרושה. מה שאין כן בספר תורה, אותם פסוקים של תורה, כן? כדי שהם יהפכו להיות ספר קריטות, אז יכול להיות שצריך לכתוב שמות. כי אותה פרשנות של ושלחה האיש האחרון או האיש הראשון, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה, ושלחה מביתו ויצא והייתה לאיש אחר, זה כשלעצמו המילים האלה הם מילים סתומות. מה יוצר אותה? גם אם הוא התכוון, בסופו של דבר עיקר מגמתם של הפסוקים האלה בספר תורה היא לספר את סיפור אופציית הגירושין שהתורה מעמידה לרשותו של האדם. זה מה שהתורה אומרת שם. אם אני רוצה להפוך את האופציה הזאת, את הסיפור הזה של הכתוב, לספר קריטות ספציפי של אדם מסוים, יכול להיות שזה לא מספיק המחשבה שיכתוב את הפסוקים האלה לשם פלוני. יכול להיות שכאן צריך ממש לכתוב שמות. זאת אומרת, בסוגיה בגיטין דווקא, יכול להיות שגם התוספות ריד שמוכן לקבל בדרך כלל שלא צריכים לכתוב שמות בגט, זה דווקא כשמדובר בספר שהוא מצד מהותו כבר ספר קריטות. אז באמת, כתיבת שמות היא לא רלוונטית. כתיבת שמות חשובה. תהיה חשובה לממד הראייתי שבגט זה, ולא לממד של ספר קריטות שבגט זה. אבל כשמדובר בספר שבמהותו הוא לא ספר קריטות, במהותו הוא ספר תורה, במהותו בא לספר את אופציית הגירושין שהתורה מעמידה לרשות האדם, אז כאן בהחלט יכול להיות שמכאן אין להביא ראיה שצריכים שמו שמה בכל מקום. וכאן זה תלוי גם בגרסה, איזה מין שאלה שואלים כאן, האם גורסים, האם בעינן שינה שמו ושמה? ואז אם הגרסה היה בעינן שינה ושמו ושמה, זאת אומרת שואלים ממשנה בדף פי, שזאת המשנה. אז אם שואלים ממשנה, אז איך מביאים ראיה ממשנה שעוסקת בשינוי השם למשנה, לצורך בכתיבת שמות? אז כאן כבר יש ראשונים שסוברים ששינוי השם מהווה בעיה רק אם צריך לכתוב שמות. אם לא צריך לכתוב שמות, שינוי השם לא מהווה בעיה. וגם על זה עוד נראה, כי לכאורה באופן פשוט, גם אם לא צריך לכתוב שמות, שינוי השם יכול להיות בעייתי. זה מה שאמר תוספות ריד. כן? כי ברגע שינית את השם, אז זה מזויף מתוכו, זה חספה באלמה. אבל אפשר להתווכח עם זה. יש בתוספות יום טוב, בפירוש המשנה, הוא מעלה אפשרות כזאת, שכיוון שאם יש עדים, גם אם שינת השם, אם יש עדים שהבעל הזה כתב את הגט הזה, לאישה הזאת, אלא שהוא שם שיחק עם השמות וכתב שמות אחרים, יכול להיות שזה לא נקרא עדיין, תיאורטית אפשר להגיד שהגט הוא גט, כיוון שהוא נכתב לשם האישה הזאת וכו', אז השמות משובשים, זה לא הופך את הגט ללא גט. אפשר לטעון מן טענה שכזאת, בעיניי טענה קשה, בעיניי טענה לא סבירה. אבל זה יכול להיות. אם הגרסה בסוגיה היא הבאינן שמו ושמה, ייתכן שהשאלה היא באמת שאלה מסברה, ולא מתוך איזה משניות. מסברה, אם אתה מדבר על ספר תורה, ספר תורה לא יכול להיות גט שכתוב לשמה, כן? או לא יכול להיות ספר קריטות, אם לא נכתבו שמות שם. ואז יכול להיות שחושיה היא מסברה. טוב. אז כאמור, זוהי עמדת תוספות ריד מצד אחד, רבנו יואל מצד שני. אני רוצה להראות את הכיוון הזה בתוך דברי הרשב"א כאן אצלנו בסוגיה. הרשב"א כאן אצלנו בסוגיה, מדבריו עולה תמיכה לכיוון הזה, להבחנה שאני יוצר כאן בין גט רגיל לבין ספר תורה שרוצה לתפקד כגט. הרשב"א אומר כך, הרשב"א כאן שואל למה אין כאן אפילו ריח הגט, והרי לקמן בפרק שלישי נראה שקם גט שנכתב שלא לשמה, גם הוא פוסל לכהונה. ואז הוא אומר, ותרצו בתוספות, דשנה הטעם דכתיב כאין גט ואין מחוסר אלא לשמה, אבל קריטות דספר תורה דלא הווה כאין גט כלל, אפילו ריח הגט אין בו. ואז הוא נותן תשובה אחרת, שגם שם להלכה אנחנו לא פוסקים שכל הגיטים פסולים לכהונה, רק אותם אלה שיש להם שם לשמה מסוים, ואם בכלל לא כתב לשמה, הגט הראשון שברשימה שם באותה רשימה שתחילת כל הגט, הוא באמת לא פוסל לכהונה. אבל מה שחשוב לנו שכאן, הוא מדבר על, אם אני רוצה, מה פוסל לכהונה, אהבה מינה הייתה, שכל דבר שיש לו איזה שם גט פוסל לכהונה. ואז הוא אומר, הרשב"א, למה גם כן אצלנו לא תפסול? עונה הרשב"א, יש הבדל בין שנה הטעם דכתיב כאין גט ואין מחוסר אלא לשמה, אבל קריטות דספר תורה דלוהה וכאין גט כלל, אפילו ריח הגט אין בו. דהיינו, יש הבדל בין דהה וכאין גט, יש לו שם של גט, לבין ספר תורה שבעצם אין לו שם של גט. ויכול להיות שהוא לא אומר את זה בהקשר של כתיבת שמות, הוא לא מזכיר את זה בהקשר של כתיבת שמות, אבל אנחנו יכולים לקחת את זה להקשר של כתיבת שמות, כן? שגם בהקשר של כתיבת שמות יש הבדל בין גט שכתוב בצורת גט, שאז הוא לא צריך לכתוב שמות, לבין גט שלא כתוב בצורה של כתיבת גט, שאז כיוון שהכתיבה היא לא כתיבה פרטית, הכתיבה היא כתיבה כללית, הכתיבה היא כתיבה של תורה, זה לשון התורה. אם אני רוצה להפוך אותו לספר כתיבות של איש ואישה ספציפיים, אז כאן השמות הם רלוונטיים. אם הנוסח הוא נוסח פרטי שאתה כותב, אז הוא מצד עצמו ספר קריטות. אבל אם הנוסח הוא נוסח פסוקי התורה, אז כאן כדי שהוא יהפוך להיות ספר קריטות של איש זה ואישה זו, השמות הם אלה שיהפכו אותו ספר קריטה. טוב, כאמור, זה מה שבוקע ועולה לכאורה על פי הכיוון הזה שהצענו בדברי הרשב"א. בתוספות שלנו, בדף כף, הבינן שמו ושמה, אף על גב דמתניתין דפרק הזורק דשינה ושמו ושמה, מוקמינן לה דהי הבלד ממזר כרבי מאיר, משמע דלרבנן לא אבה בשינה שמו ושמה אלא פסולה דרבנן, ומדנקת שינה ולא נקת לא כתבו כלל, משמע דבלא כתבו כלל כשר אפילו מדרבנן, הליטה. טוב, הטענות פה, הנחות, התוספות פה הן הנחות קשות מאוד. מי שמכיר את הסוגיה בדף פי, שם הרי בסוגיה בדף פי, עמוד ב' כתוב בפירוש שלגבי שינה ושמו ושמה, גם רבנן מודים לרבי, לרבי מאיר שהוולד ממזר וכו'. על זה עסקו בזה הרבה אחרונים כאן. תסתכלו פה בכל מפרשי התוספות, פני יהושע, מרשה, מר המשיף, כולם עסקו פחות או יותר, תורת גיטין, עסקו וכולם פחות או יותר דיברו ב... בכיוון אחד. אני לא אכנס כרגע, זה פחות קריטי לעניין שלנו. מה שחשוב לנו הוא מסקנת התוספות, ומשם אני רוצה להתחיל להתקדם. הלייטה, אומרים התוספות, דעל כורחך לא כתבו כלל לרבי מאיר פסול מן התורה, דעה באינן שיהיה מוכיח מתוכו שהוא מגרש את אשתו, ובלא כתבו כלל אין מוכיח. תוספות כאן אומרים בצורה ברורה, שרבי מאיר שסובר עדי חתימה קרתי, זו שיטת התוספות לאורך כל הסוגיות, גם בפרק ראשון, גם כאן בפרק השני, ועסקנו בזה, נתאר לעצמי שכולם עסקו בנקודה הזאת, שאליבא דתוספות, יש צורך, אליבא דרבי מאיר, במוכח מתוכו, שכל גט או כל שטר, לאו דווקא גט, כל שטר יהיה מוכיח מתוכו, שאכן מדובר באיש הזה, באישה הזאת, כל פרטה. כי כל הרעיון של עדי חתימה קרתי זו הלכה בהלכות שטרות אליבא דרבי מאיר, שהשטר או העדות שבשטר צריכה לעמוד בכוח עצמה, בזכות עצמה, בלי תימוכין מבחוץ, בלי צורך באישושים מבחוץ. גם בנוגע לכתיבה על כתב שיכול להזדייף, עמדת התוספות היא שאליבא דרבי מאיר שטר כזה פסול. למה? היי, יכולים לבוא עדים להגיד לך שהגט הזה לא נשתנה רגע חתימתו ועד היום? זה לא משנה. אני צריך שהגט, חתימה, העדים מצד עצמם יגידו שכאן זו העדות. שהעדות הזאת מדברת בכוחות עצמה בלי תימוכין כלשהם. זאת דוגמה אחת, דוגמה של צורך בשילוש שמות, ועוד כהנה וכהנה ראיות לגבי כתב לגרשת הגדולה, ואם יש לו שתי נשים עם שמות זהים, שלפי רבי מאיר אומרים תוספות בתחילת הפרק השלישי, אי אפשר בכלל לגרש בגט כזה, ולא רק בגלל שחוששים לנפילה או שמה זה לא זה, אלא בגלל מהותית, בגלל שזה לא מוכח מתוכו, אי אפשר לגרש בזה. זאת עמדת התוספות. אז בין היתר אומרים תוספות גם כאן כתיבת שמות, אם יהיה כתוב בגט הרי את מוטט לכל אדם, והגט עצמו לא אומר מי האיש ומי האישה מתגרשים, יש כאן חסר כאן במוכח מתוכו של הגט, חסר כאן בעדות הגט הזה, בעדות השטר הזה, ולכן הגט הזה בטל מדאורייתא. עכשיו, רבים חושבים שעמדת התוספות היא שצריך כתיבת שמות בגט, אליבא דרבי מאיר, אבל אליבא דרבי אלעזר לא צריך כתיבת שמות בגט. זאת אומרת, שעמדת התוספות היא בעצם אותה עמדה של רבנו יואל, שאליבא דרבי אלעזר לא צריך, אבל אליבא דרבי מאיר צריך. אז פה אני רוצה רק להבהיר, גם אליבא דרבנו יואל, אני אמרתי שרבנו יואל אומר שאליבא דרבי אלעזר לא צריך. כן? אני לא יודע מהי עמדת רבנו יואל אליבא דרבי מאיר. דהיינו, האם אליבא דרבי מאיר, רבנו יואל סבור שצריך מעיקר הדין? או שאליבא דרבנו יואל, שרבנו יואל אליבא דרבי מאיר יגיד לך, שבגלל, בשביל יסוד הראיה, לרבי מאיר צריכים את השמות בשביל יסוד הראיה. כי אליבא דרבי אלעזר, יסוד הראיה תקבל אותו מידי המסירה. אבל אני בדרך אומר, אני צריך את זה בשביל יסוד הראיה, כדי שלא נגיד, אולי לא נחשוש לנפילה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל אם יהיה לך ברור שהגט הזה לא נפל, והגט הזה, אם במקרה יהיו לך עדים שיגידו לך שהוא נמסר מידו לידה, אני בדרך אומר, זה יהיה בסדר. יכול להיות שבלי זה, אומר רבנו יואל, אני אחשוש לנפילה. וסביב הנקודה הזו של חשש לנפילה צריכים לראות את הסוגיה בדף קע"ב ובבטרה, שם כשכתוב בשטר חוב אני לביתי ממך, ובן אדם אומר הנה זה אני שכתוב בו אתה לבית ממני, אז אני זה שזה, אז יש שם דיון בגמרא אם חושים לנפילה לא חושים לנפילה, אבל זה אפשר להביא. זאת אומרת אין לי ראיה, מה שאני מדגיש שאין לנו מסקנה אוטומטית מדברי רבנו יואל שהוא מדבר על איבד רבי לזה, שעל איבד רבי מאיר הוא דורש שמות בגט מאותה סיבה שדורשים התוספות שמות בגט על איבד רבי מאיר, בגלל המוחה בתוכו, בגלל שבלי זה חסר בעדות השטר. זה אין לי ראיה לכיוון הזה, כשם שאין לי ראיה מהתוספות שהם לא דורשים שמות על איבד רבי לזר, כי תוספות בכלל לא עוסקים בסוגיה הזאת כאן. תוספות רק אומרים דבר אחד, מכאן נראה שעקרונית צריך שמות, שאולי לא צריך שמות בגט מדאורייתא, כך אומרים התוספות מהמשנה שם, דשינה שמו שמה מוקמין על הדי ונבזר על איבד רבי מאיר וכו' וכו'. אבל זה לא ייתכן, כי על איבד רבי מאיר ברור שצריך שמות בגט בגלל סיבה X. זה עדיין לא אומר שעל איבד רבי אלא זה לא צריך, תוספות לא דיברו על זה. ואכן אחרונים, בעיקר האור שמח בתחילת הלכות גירושין, סובר שעמדת התוספות היא שצריכים שמות בגט, זאת עמדתם העקרונית. רק בתוך הוויכוח, הם מביאים ראיה, הם רוצים להביא לך הוכחה. עמדתם הבסיסית היא שצריך שמות בגט. הם רוצים להביא הוכחה מוחצת. מכאן משמע שהבלד ממסר רק על איבד רבי מאיר, ומשמע זה רק דרבנן. ומשמע שיקח, אם כך לרבנן שלא אומרים את זה, אז משמע שלא צריך. לא ייתכן לומר את זה, כי לפחות על איבד רבי מאיר, ודאי שצריך שמות בגט, בגלל הסיבה של מוכח מתוכו. זה מה שתוספות אומרים. אבל ודאי וודאי, שתוספות לא, הם הביאו כאן, זאת אומרת, אני מסכים שאי אפשר להביא ראייה לא לכאן ולא לכאן, אבל אני רוצה שיהיה ברור שראיתי כבר אחרונים שטוענים טענות מן הסוג הזה, שרבנו יואל והתוספות הם בעצם אותה שיטה, כי התוספות אומרים שצריך שמות על איבד רבי מאיר, רבנו יואל אומר שלא צריך שמות על איבד רבי אלעזר, ואז אתה מצרף את שניהם, אתה מקבל אותה שיטה, כן? ולעניות דעתי זאת לא אותה שיטה משני הכיוונים. כן? לא מהכיוון של רבנו יואל לכיוונו של רבי מאיר, ולא מהכיוון של התוספות לכיוונו של רבי אלעזר. מזה, ברבנו יואל יש לי אפילו קצת ראיה, קצת, אני לא רוצה כרגע להאריך, אבל קצת ראיה יש לי, שאם הוא דורש ראיה, שאם הוא דורש שמות על איבד רבי מאיר, לא בגלל המימד של מוכח מתוכו, אלא בגלל מימד הראיה של חשש לנפילה או דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, בגלל חששות צדדיים, לא בגלל דין עקרוני. כך נטייתי להבין את דברי רבנו יואל, תסתכלו שם בעצמכם, אני מקווה שגם אתם תגיעו למסקנה דומה, ואם לא, אז אפשר להתווכח. אבל לגבי שיטת התוספות, הם ודאי לא דיברו כאן, ואצלם אי אפשר לדעת כלום. הם רק טוענים שלכאורה מהסוגיה שם אפשר היה להגיע למסקנה כזאת, אומרים התוספות, המסקנה הזאת היא בלתי אפשרית לפרש, לכן הם מפרשים את הסוגיה שם, לא בשינוי שמות מלא, אלא בשינוי שמות של אדם שיש לו שני שמות, לאור הסוגיה בדף ל"ד, לפי הבנתם, שתקנת רבן גמליאל של כתיבת שמות בגט, זה לגבי אדם שיש לו שני שמות, שם אחד מקום הכתיבה, שם אחד מקום הנתינה, והשאלה איך לכתוב את השמות. אבל לא לגבי עצם העניין של כתיבת שמות, את זה תוספות אומרים, הסוגיה שם בדף פה לא עוסקת בזה, וממילא, כיוון שהם מוציאים את הדיון בסוגיה בדף פה מעיסוק בנושא שלנו, הם טוענים שסוגייתנו, אם כן משמעותה שהיא עוסקת ישירות בכתיבת שמות, הם טוענים שכתיבת שמות היא נחוצה מעיקר הדין. למה? זה תוספות לא אומרים. כי תוספות אומרים לנו את הסיבה למה צריכים שמות, רק על איבד רבי מאיר. למה רבי מאיר בטוח שדורש כתיבת שמות? זה תוספות אומרים. רבי מאיר ודאי חייב לדרוש, לדרוש כתיבת שמות. מה, למה שרבי לזר ידרוש כתיבת שמות, זה תוספות בכלל לא מתעסקים עם זה, ואת זה אנחנו מיד ננסה לעסוק בזה. הרמב"ן כידוע, ושוב כידוע לא רק בכוח הסוגיה כאן, אלא הרמב"ן כידוע משיטתו בעמדתו הזאת בנוגע לצורך במוכח מתוכו על איבד רבי מאיר, ואצלנו בכיתה עמדנו על זה בצורה ברורה, שהרמב"ן לא מקבל את עמדת התוספות בנוגע למוכח מתוכה. הרמב"ן חולק וסובר שאליבא דרומיהם לא צריך מוכח מתוכה. כך יוצא מדברי הרמב"ן בכמה וכמה חזיתות, גם בסוגיית שני שטרות היוצאים ביום אחד, גם בסוגיה בתחילת פרק שלישי בנוגע לכתב לגרשת הגדולה לגרשת הקטנה, הרמב"ן שם חולק על התוספות ועוד כמה מקומות. גם כאן הוא חולק עליהם והוא מתווה כיוון אחר לדעתו בהבנת הצורך בכתיבת שמות. אומר הרמב"ן, נראה לי משום דכתיב ספר קריטות, והיינו ספירת דברים של קריטות, ואי אפשר לספר קריטות שבינו לבינה אלא אם כן כתב שמו ושמו. לדעת הרמב"ן הגט הוא ספר קריטות. ספר קריטות לא רק ספר שבאמצעותו קורטים, אלא ספר הקריטות, כפי שהגמרא אומרת דף כ"א עמוד ב', הוא ספירת דברים של קריטות. בעצם הספר מספר את דברי הבעל לאישה, והוא אומר כאן את רעיון הגירושין. הספר הוא המגרש, הספר הוא לשון הגירושין, הספר הוא כל כולו, כל הקריטות נעוצה וכתובה בתוך הספר הזה. ספירת הדברים של הקריטות בגט היא זאת שיוצרת את הקריטות, ובעצם הקריטות זועק, הגט צריך לזעוק את הקריטות. ואם לדעת הרמב"ן, אם כתוב אני מגרש אותך במילים האלה, זה לא אומר שום קריטות, כי אני מגרש אותך יכול להיות כל קריטות שבעולם. במילים זה יכול כל קריטות שבעולם, זה אף קריטות לא עובד. רק אם כתוב פלוני בן פלוני מגרש את פלונית בת פלונית בגט זה, אז הגט הזה מספר את סיפורה של הקריטות הזו. כי ספר קריטות צריך להיות ספר קריטות ספציפי ייחודי, והוא מספר את סיפור הגירושין של פלוני הפלונית. לכן לדעת הרמב"ן חייבים לכתוב את השמות בגט. שני הטעמים האלה, זה של התוספות של מוכח מתוכו לפחות בשיטת רבי מאיר, וזה של הרמב"ן של ספירת דברים, כמובן הם בעצם יש להם שני פוקוסים שונים, שני מוקדים שונים. אליבא דתוספות זה הלכה בהלכות עדות שבשטר. זאת הלכה בהלכות עדות שבשטר רגילה. כי מוכח מתוכו אליבא דרב מאיר אליבא דתוספות, זה נכון גם בשאר שטרות. שני שטרות היוצאים ביום אחד, אומרים תוספות שהשני השטרות האלה מגיעים לגבייה בו זמנית בסוף היום. למה? כי זה מה שמוכח מתוך השטר. כי מתוך השטר לא כותבים שעות, אם לא כותבים שעות כותבים רק תאריך של יום. ממילא מה שמוכח מתוך השטר זה הרגע האחרון של הזה, ואז העדות היא על הרגע האחרון, אין לך עדות אחרת. זה נכון גם בשאר שטרות. אם כך, האם תוספות יאמרו שגם בשאר שטרות צריכים לכתוב שמות? אז גם כאן בנקודה הזאת יש דיון בעניין הזה. בסוגיה בבבא בתרא שם נאמר האושטרה דנפק לביידינה דרבונה דאבה כתיב באני פלוני בר פלוני. אז כאן כתוב הלווה, כתוב שמו המדויק, לויתי מנה ממך. אז שם המלווה לא כתוב כאן, כתוב לויתי מנה ממך. אמר רב הונא, ממך אפילו מרש גלותה ואפילו משבור מלכה. ועל זה יש דיון, ואותו דבר אם כתוב בו גרשתי היום, כשר, אלמה היום, ההוא יום הדנפיק במשמע, הכנה ממך, מה הוא גברה דנפיק מתותי ידי משמע, וכו'. שם הלווה ודאי חייב להיות כתוב בשטר, כי אם אתה מחזיק שטר ובו כתוב אני לוויתי ממך ואתה לא תוכל לתבוע אף אחד, זה ודאי, זה פשוט ששם המתחייב חייב להיות כתוב בשטר, אחרת את מי תתבע? כל אחד יגיד, אפילו אם תביא עדי מסירה, יכול להגיד לך, לא אני כתבתי את השטר, יכול להיות שאם תביא עדי מסירה, וכתוב, אני לוויתי ממך, ועדי המסירה יגידו שזה השטר, זה יכול להיות שתוכל לפתור את הבעיה הזו. אבל ודאי וודאי, כאן מדובר על אני לביתי ממך, ולפי התוספות, אליבא דה רבי מאיר, שצריך מוכח מתוכו, אז לכאורה כאן השטר הזה לא צריך להיות טוב. אפשר להגיד שהסוגיה פה היא רק אליבא דה רבי אלעזר, לא אליבא דה רבי מאיר. כן? תמיד אפשר לטעון, ואז אליבא דה רבי מאיר תמיד נדרוש שמות. אכן, יש מקום אחד בתוספות, בכתובות, שרבים, כמה אחרונים מביאים אותו, אני חושב שגם הקצות מביא אותו, ואחרים, כתובות דף קוף ב', שם תוספות, יש לכם פה כתובות. יש תוספות וכתובות דף קוף ב', שממנו משתמע שכן צריך לכתוב שמות בשטרות, אליבא דה רבי מאיר. יש לומר, דלא חשיב השטר להשתעבוד בה, כיוון שאין כתוב בו שם מערב אלא כתיבתו. דכיוון שאין מוכיח מכתיבתו שהוא מסרו, לא מצא להשתעבוד בה. אז יש עמדה כזאת בתוספות בכתובות בפקובי. כן? שיכול להיות. כאן ראיתי אצל הרב סולובייצ'יק בקונטרסי השורים, זה לא קונטרסי, יש כל מיני... שם הוא מעלה חידוש והוא מעלה סיבה, טענה שיכול להיות שגם אליבא דה תוספות, שהדין הזה שנוגע למוכח מתוכו, שזה הלכה ייחודית בגט ולא בשטרות, כי המוכח מתוכו הזה הוא דרוש רק במקום שצריכים כתיבה לשמה. אז צריכים גם, כיוון שצריכים לשמה, צריך שהמוכח מתוכו יהיה מי הוא האיש והאישה מתגרשים בגט הזה. אבל בשטרות אחרים שאין צורך בכתיבה לשמה, כן? אז יכול להיות שאפשר... אם יש עצם חזקתו בשטר, עצם העובדה שהוא מחזיק את הנייר, כן? זה מספיק בשביל שזה יהיה מוכח מתוכו. כי עצם העובדה שהוא מחזיק את השטר ביד, זה מוכח מתוכו שהוא האיש שחייבים אליו. כמו, לאני יודעתי, הדבר הזה לא ברור עד הסוף, אבל ודאי וודאי, לפחות יש לנו פה שני כיוונים. או שנחלק בין גט לבין שטרות, כמו שהרב סולובייצ'יק מציע פה את החילוק הזה, או שנלך ל... כיוון שאני מציע כאן, כן, שיכול להיות באמת שאליבא דה רבי מאיר, כמו שבוקע ועולה מכמה אחרונים שטוענים את הטענה הזאת על פי שיטת התוספות, ולאור מה שכאן גם הבאתי, תוספות וכתובות דף קוף ב' וכו', שיכול להיות שניתן להגיע למסקנה שהנחנה שגם בשטרות צריך שלפי העמדה הזאת תוספות, צריך שיהיו כתובים השמות. כן. איזה סוגיה?
מה שהרב קרא מבעבטה. עם שכתב לו שטר.
כן.
אז רואים שלא, אין שם חתימה, נכון, על השטר.
מאיפה אני יודע? איך אתה יודע שאין שם חתימה?
גם פה בסוגיה לא רואים חתימה. לא רואים שהתעניינו בחתימה.
נו.
אז משהו יותר כשיטת הבעילה הזאת. זאת אומרת, השם, השמות באים מצד ה...
אפשר, ואפשר שלא. יכול להיות. לא יודע להגיד לך. להגיד, לא כל פעם שהגמרא, הש"ס דן, בכל שטר שהש"ס דן בו, לא אומר לך בדיוק כל מילה ומילה שכתובה בו, אם מהבסייעתא דשמיא ועד המילה האחרונה עם החתימה. לא, כל דבר צריך לתת. אני לא אומר ש... אם היה לי ראייה נגד הרב סולובייצ'יק, אין לי עניין נגד הרב סולובייצ'יק. כן? אז אני לא בא להגיד לך, אני אומר, החילוק הזה שלו לחלק בין, לגבי, בשאלת לשמה, זאת אומרת שאם יש צורך לשמה, צריך מוכח מתוכו, אם אין צורך לשמה, לא מוכח מתוכו, זה, החילוק הזה בעיניי לא ברור עד הסוף. זה מה שאני טועה. אבל כי הוא טוען, לא מצאנו שדורשים, אליבא דה רבי מאיר, שיהיה כתובים שמות, בשטר מוביל את הסוגיה בבעבטה קופאים ב'. אז הסוגיה בבעבטה קופאים ב', שם באמת זה סיטואציה אחרת, יכול להיות שזה באמת אליבא דה רבי אלעזר, אני מסכים, שיכול להיות אליבא דה רבי אלעזר, דווקא אם זה אליבא דה רבי אלעזר, אז אין לך משם ראיה שאין צורך, שאליבא דה רבי מאיר לא צריך לכתוב שמות. אתה מבין? דווקא לפי השיטה שלך, אז משם אין לך ראיה. כל הראיה שלו זה, משם לא ראינו טוען שמצאנו, לא מצאנו שמישהו יגיד שרק אליבא דה רבי מאיר, רק אליבא דה רבי אלעזר שטר כזה טוב, אליבא דה רבי מאיר שטר כזה לא טוב. יכול להיות שלא מצאנו, ואולי כן נכון, כן? זה גם תלוי בשאלה לדעתי מה פוסקים הלכה בשאר שטרות, כרבי מאיר או כרבי אלעזר, זה נתון בוויכוח גדול. בואו אני רוצה ברשותכם להתקדם. אני אומר שוב, אליפה דשיטת התוספות, לפחות העיקרון שמביאים הוא עיקרון כללי, הוא לא, הוא עיקרון כללי בהלכות עדות שבשטר, כן? במהות עדי החתימה שבשטר אליבא דרבי מאיר. זה העיקרון שתוספות אומרים. ולכאורה הדבר כזה צריך להיות רלוונטי גם בשאר שטרות. אם אתה פותר אותו, הרב סולובייצ'יק טוען שאפשר לפתור אותו בצורה אחרת. בסדר? או שאתה פותר אותו, או שאתה לא פותר אותו. אם אתה לא פותר אותו, צריך לכתוב. גם שם צריך להיות פירוט של השבע. זה כל מה שאני מבקש כרגע להסיק מן הדברים. הרשב"א שהבאתי קודם, את תחילת דבריו, בסוף דבריו כותב עוד משפט. ולא ידענה מהי קושיה. ואז הוא מביא שבאותה סוגיה בתחילת הפרק השלישי נחלקו. וכיוון שכן, הכה איכא למימר דלפוסלם מן הכהונה כאמר, שהגט הזה שלנו נועד מה שרב יוסף רצה לחשוש כדי לפוסלם מן הכהונה, ואפילו הכה באי שמו ושמה, כן יראה לי. עוד פעם הלשון שלו, ולא ידען עמי קושי, הדעתם, היפליגו בה רבו שמואל וזעירי ורבי יוחנן וקיים עלן כמן דמרתם, דכולן אין פוסלין חוץ מן האחרון. ולמה? כי רק באחרון יש שם של ישמה, רק שאין ברירה. אתה לא יודע, הוא כתב, כתוב לאחד משתי נשים, בגלל שאין ברירה הוא נפסל. אז במקום שהבעיה היא רק בעיה של ברירה, אבל הוא נכתב לשמה, על זה פוסלים לכהונה. והחנמה אומר הרשב"א, וכיוון שכן, הכה איכא למימר דלפוסלם מן הכהונה כאמר, ואפילו הכה באינן שמו ושמה, כן נראה לי. נראה לי מכאן, מדברי הרשב"א הללו, שהוא רואה את הבעיה של צורך, את הצורך בכתיבת שמו ושמה בגט כהרחבת דין לשמה, כחלק מדין לשמה. דהיינו, שאי אפשר לכתוב לשם אישה זו או לשם איש זה, אלא אם כן השמות כתובים בפירוש בגט. כשהוא בא לכתוב, הוא צריך לכתוב לשם, סתם לשמה אפשר להגיד לשם האישה הזאת. גם אני כותב, הרי את מותרת לכל אדם, אני כותב את זה לשם האישה הזאת. הרשב"א משתמע ממנו כאן, שהכתיבה לשם האיש והאישה דורשת דווקא שם, לכתוב את השמות בגט כחלק מזה. יש גישה כזאת, היא גישתו של האור זרוע בסימן תשמ"ה, כותב דברים שם, הוא כותב דברים יותר מפרשים מאלה של הרשב"א. ברשב"א הדברים רק רמוזים בכיוון הזה שהבעיה היא בעיית לשמה. אצל האור זרוע הדברים יותר ברורים. האור זרוע מביא ראיות, כמה וכמה ראיות לכך שחייבים לכתוב שמות בגט ושזה דין דאורייתא. כך הוא מביא מהסוגיה במשנה בגיטין דף כ"ו, הכותב תוספות גיטין שכבר הזכרנו אותה לפני כן, שהוא סובר שזה דין דאורייתא. ואז הוא מביא ראיה מהירושלמי, והירושלמי שהוא מצטט כתוב שם כך: רב ירמיה בשם רב זיירא, מפסולו אתה למד הכשרו, ואילו כתב כולו לשמה ושם האיש והאישה שלא לשמה דשם הכשר, ודחבתה כתב כולו שלא לשמה ושם האיש ושם האישה לשמה כשר. אז הוא טוען שבעצם כל הלשמה שבגט מתמקד בכתיבת שם האיש והאישה. אם תכתוב את כל הגט שלא לשמה ואת שם האיש והאישה לשמה, זה בסדר. תכתוב את כל הגט לשמה ואת שם האיש ושם האישה לא לשמה, אז הגט פסול. כך הוא מבין, הלמדת, דאפילו כתב הראת מותרת לכל אדם שלא לשמה, הועיל וכתב שם האיש ושמה לשמה, דחשר דא כולו קטנה וכו'. ואז הוא אומר את הדבר הבולט בשם מורו רבנו שמחה, וכן כתב מורי רבנו שמחה ופסק בפירוש שאם לא הזכיר שם האיש ושם האישה פסול. הוא פירש דלא דמה למגילת סוטה, שאין צריך להזכיר שמה, כי מגילת סוטה לאור הסוגיה שם במסכת סוטה מוחקין לה מן התורה. אפשר למחוק לאישה סוטה מאותה פרשה שכתובה לה, כתובה בתורה. שאין צריך להזכיר שמה משום דסתם הכשר, היחד דכתיב לשם אלות, ולא אינתקה לשם אישה אחרת, דהיינו שינה שמה, שלא כתב לשמה, כמו זבחים שנזבחו שלא לשמם פסולים, אבל סתמן כשר, אבל גט סתמו פסול, כך פרש בסדר עולם שלו. הרי פרש דמשום דסתם הפסול באינן שמו ושמה, הלא כתב שמו ושמה פסול מדאורייתא. כך אומר בפירוש האור זרוע. אז אם כן, לפי דברי האור זרוע, כתיבת, לפי דברי רבנו שמחה, שהאור זרוע מביא אותה, כן? כתיבת שמו ושמה הם חלק מן ההלכה של לשמה, בניגוד למגילת סוטה. מגילת סוטה יש דברים שסתמן לשמה, בדברים שסתמן לשמה מה שחשוב זה שלא ינתקו לשם אישה אחרת. אם כתב מגילת סוטה לשם סוטה X, הוא לא יכול למחוק איתה עבור סוטה Y, זה הוא לא יכול לעשות. אבל אם הוא כתב מגילת סוטה לשמה, שם זה סתם סוטה זה לשמה, סתם הזבחים שנשחטו בסתם קשרים, גט שנכתב בסתם פסול, כי סתם אישה לב לגירושין עומדת. ודיברנו כמה פעמים שמושג סתם אישה לב לגירושין עומדת, זה לא סתם שאישה לא עומדת לגירושין, כן? אלא שמה שמעמיד את האישה לגירושין זה שהבעל מצווה לכתוב גט, אז בציווי הזה הוא מעמיד את האישה לגירושין. הוא הופך אותה לעומדת לגירושין. ולפי רבנו שמחה, כיוון שכך, כיוון שסתם אישה לב לגירושין קיימה, אז אתה לא יכול לתת לה גט סתמי, וזה כבר הרחבה, כמובן, זה לא מוכרח, היסוד הזה לא אוטומטי, אבל יש כאן הרחבה של המושג הזה, שכיוון שסתם אישה עליו לגירושין עומדת, כשגט כתוב סתם, בלי שכתוב בו שמות, ואתה נותן אותו לאישה מסוימת, זה עדיין אישה סתם. גט סתם לא עובד. רק גט שכתוב בו בפירוש, שם האיש באישה, כיוון שסתם אישה עליו לגירושין עומדת, העמדת האישה לגירושין, היא על ידי כתיבת הספר כתוב לשם האיש האישה המאוד מאוד ספציפי. שם האישה הברורים, ורק זה יכול להעביר, להעמיד את האישה הזאת לגירושין, ולהפוך, ולהיות כתוב לשם, לשם גירושין, והאישה, והגט יוכל לפעול. זה מה שלכאורה, לעניות דעתי, נראה מדברי רבנו יואל. בנוגע לנקודה הזאת, יש דיון מעניין מה קורה בשטר קידושין. דיון מעניין בראשונים, מה קורה בשטר קידושין, האם צריך שמות בשטר קידושין. ופה חלוקים בדבר הזה הרשב"א עם הריטב"א בשטר קידושין. הרשב"א בקידושין כותב, דה שטר קידושין משטר גירושין ילפינן, והטעם הבאינן שיכתבו שמותיהן בגט, ומדאורייתא היא, משום דכתיב ספר כריתות, ספירת דברים הקורטים בינו לבינה, ובאין שמותיהן מפורשים בגט, אין מוכיח מתוך הגט שיהיה גט זה קורת בין ראובן זה ללאה אשתו זו. אז הוא הרשב"א כאן בקידושין, אומר שכתיבת שמות בגט היא מדאורייתא, אבל הוא מסביר, הוא מביא טעמו של רמב"ן, אל תתבלבל מהמילים מוכח מתוכו, כן? הוא אמנם משתמש במילים שיכולות להביא אותנו לתוספות, אבל הוא משתמש בטיעון של הרמב"ן. מה? חכה, בסדר, חיים קשים, הפעם החיים לא פשוטים, בסדר? נשתדל להתמודד עם הקשיים. אני קודם כל בוא נבין מה אומר הרשב"א, אחר כך נתמודד עם הקשיים. בסדר? דה שטר קידושין משטר גירושין ילפינן. ואתה משום דכתיב ספר כריתות, ספירת דברים הקורטים בינו לבינה, ובאין שמותיהם מפורשים בגט, אין מוכיח מתוך הגט שגט זה גורד בין ראובן זה ללאה אשתו זו. אם כן, כאן רואים שהוא מאמץ את שיטת הרמב"ן. הוא אומר על פי שיטת הרמב"ן, כיוון ששטר קידושין משטר גירושין ילפינן, ובשטר גירושין צריכים שמות, גם בשטר קידושין צריכים שמות. זאת מסקנה לכאורה סבירה, כן? ויצאה והייתה, זהו. אבל הריטב"א שם כותב שני טעמים לחלוק על הרשב"א. כך אומר הריטב"א, יש לכם פה בדפים, בעמוד השני. ולעניין שמו ושמה, אי כמאן דאמר דכיוון דהוויה ליציאה מקשינן באינן בשטר קידושין שמו ושמה. דשמו ושמה בגט, למה מתקנת רבן גמליאלי? אלא מדאורייתא, דבעינן ספר כריתות, שיהיה מוכח מתוכו שעושה כריתות. וכיוון שכן, אבל קידושין כן. ומדלא מתקרינן לה בשום דוכתא, כדשקלינן ותרינן, דבעינן לשמה ומדעתה. בסוגיה בקידושין יש שם דיון, האם שטר קידושין צריך להיות לשמה, האם צריך להיות מדעתה וכו'. על זה יש דיון. אבל על כתיבת שמות אין דיון. אז אומר הריטב"א, מזה שלא הגמרא לא דנה בזה, משמע תפי כסברה דמקצת רבבת הזל, דלא באינן בשטר קידושין שמו ושמה מוכיח מתוכו. דבגט גופה מדרבננו, מתקנת רבן גמליאל, דום יד השם עירו ושם עירה. אז טענה ראשונה הוא טוען שכל הצורך בכתיבת שמות בגט הוא תקנת רבן גמליאל. זאת טענה מעניינת, שהיא לא הטענה הפשוטה, אבל הוא לא היחיד שטוען שכל תקנת כתיבת שמות בגט היא מתקנת רבן גמליאל. רבים טוענים את זה לפחות בדעת הרמב״ם. כי הרמב״ם בהלכות גירושין לא מביא בשום מקום, כן, שיש צורך בכתיבת שמות בגט, אלא בהקשר של תקנת רבן גמליאל. כן? משתמע מהרמב״ם, ואני אומר שוב, זה רק מקצת האחרונים כתבו כך בדעת הרמב״ם, כך כותב הרב סולובייצ'יק שם בעמדתו, אבל האור שמח למשל סבור מאוד לא כך. סבור שלדעת הרמב״ם כתיבת שמות בגט היא דאורייתא, וזה דבר בסיסי. טוב, כיוון שהרמב״ם סתם את דבריו, קשה מאוד להגיד את עמדתו. אבל כאן הריטב"א אומר בפירוש, אחת האופציות שהריטב"א מעלה, שכל הצורך בכתיבת שמות בגט היא בעצם תוצר של תקנת רבן גמליאל. רוב הראשונים מבינים שתקנת רבן גמליאל נוגעת רק לאדם שיש לו שני שמות, כמו שהסברתי, ועל זה הוויכוח, ועל זה הדיון. אבל לגבי עצם כתיבת אדם שיש לו רק שם אחד, האם והצורך לכתוב את השם הבודד, כן? זה לא תקנת רבן גמליאל. תקנת רבן גמליאל, שמשך שני שמות, תכתוב את שניהם. ואיך לכתוב את שניהם, כל שום דעית לה, או לפרט ממש את פרטי השמות, על זה ודאי אני מקווה שראיתם, נראה אם נספיק גם ניגע בזה קצת, אבל לא, זה, יש שם הרבה מאוד דברים טכניים שצריכים לדעת היטב איך כותבים, וויכוחים גדולים בין, בין הפוסקים, ודאי שמי שצריך לכתוב גט חייב להיות בקיא בסעיף הזה, במיוחד בימינו שיש כל כך הרבה שמות לאנשים. טוב. הכל פנים, טענה אחת שטוען הריטב"א, שבגט גופה מדרבנן ומתקנת רבן גמליאל, דומיה דשם עירו ושם עירה. ואפילו יהא בגט מדאורייתא, הטעם דכתיב ספר כריתות. אבל בשטר קידושין, כיוון שמוכיח לנו למי מקדש ומי הוא המקדש, בהסג ולא בהם מוכיח מתוכו. והיינו דלא אדקר בהא דאחא ולא בשום דוכתא, ביתך פלונית מקודשת לפלוני. ואף פעם אין לנו, תמיד כשהש"ס מצטט דוגמאות של שטר קידושין, יש לנו ביתך מקודשת לי, דברים כאלה, אף פעם לא כתוב בדוגמאות, ביתך פלונית מקודשת לי, אני פלוני. כמובן זה לא ראיה כשלעצמה, הנה לפי הרשב"א שצריכים את זה, אז הוא יגיד לך שהדוגמאות הן דוגמאות שקיצרו בלשונן, ובוודאי שצריכים לכתוב גם את, את השמות, גם בשטר קידושין. אבל שתי טענות הוא טוען כאן. טענה אחת, הוא אומר באמת, גם בגט זה בעצם לא מדאורייתא. ברגע שהוא מוריד את זה, את בגט לב, לבעיה שאינה דאורייתא, אלא לדין דרבנן, אז אני יכול להבין שבשטר קידושין שם לא תקנו, וזה הכל יכול לעבוד מצוין. אבל אם בגט זה עדיין דאורייתא, וכל המקור של שטר קידושין הוא משטר גירושין, כל המקור משם, אז יש פה מקום לכאורה ויכוח כאן, ברגע שזה נשאר ברמה דאורייתא, אז הוויכוח כאן הוא בהבנת מהותו של שטר קידושין ביחס לשטר ביחס לגט. הרשב"א כנראה מבין באופן פשוט ששטר קידושין, כיוון שכל המקור שלו, כל יניקתו היא מכוח שטר גירושין, אז זה הלכה בהלכות שטר גירושין, כן? ואם שטר הגירושין הוא צריך להיות עם שמות, גם שטר הקידושין צריך להיות עם שמות. אבל הריטב"א מבין שמגירושין לומדים רק שיש מושג של קידושי שטר. הראיה ששטר אתה מקדש, קידושין אתה יכול לקדש בניגוד לגט, כן? אתה לא מקיש לגמרי ויצאה והייתה. יצאה והייתה, אתה לומד שיש מושג, יכול להיות גם שטר קידושין, גם שטר קידושין. בקידושין אתה מקדש אישה גם בחסר. גם בביאה אפשר לקדש אישה. זאת אומרת, יש דרכים. בגט, אישה מתגרשת, ספר קורתה ואין דבר אחר קורתה. אז יכול להיות שעמדת הריטב"א היא, נכון שלומדים מגירושין, אבל מין דון מינה והוא כבאטרה. אל תלמד משם עד הסוף. אל תלך בלימוד שלך מגט הרשב"א רוצה ללכת בלימוד שלו מגט עד הסוף, והרצבה אומר, אל תלך מזה עד הסוף. כן? תלך, תלמד משם, אבל אחר כך, כיוון שאתה לא יכול להגיד שספר קורתא כאן, הספר הוא הדבר המרכזי. כן? בשטר קידושין, יכול להיות שלא הספר הוא הדבר המרכזי. יכול להיות, אפשר להבין שלא הספר, רק לומדים משטר גירושין שיש מושג של שטר קידושין. אבל טבעו, זה יכול להיות מקביל למה שיש לנו כסף קידושין. שוודאי לא הכסף הוא הדבר המרכזי, כסף הוא האמצעי שאיתו יוצרים את הקניין. גם משטר זה אמצעי שאיתו יוצרים את הקניין, אבל לא צריך ללכת עם זה צעד מרחיק לכת. זה יכול להיות הסבר אחד במידה מסוימת. יכול להיות, ואני מתלבט, שיכול להיות שאפשר לבוא ולטעון את הטענה הזאת בצורה הבאה, שהשאלה היא כזאת, הצורך בכתיבת שמות בגט, אם הוא דין בלשמה, ואז גם שטר קידושין צריך לכתב לשמה. ממילא אני צריך לכתוב שמות גם בשטר קידושין. אבל אם הצורך בכתיבת שמות בגט הוא בגלל ספר קריטות, בגלל מהותו של הספר, אז פה אני יכול להגיד שיש הבדל מהותי בין שטר קידושין לגירושין. בשטר גירושין הוא צריך להיות ספר קריטות, כן? בשטר קידושין אני לא בטוח שצריכים, כמו שאמרתי קודם, יכול להיות שכולם מסכימים שלא צריך להפוך אותו לאיזה ספר הקישור, כן, אנטיתזה לספר קריטות. לא צריך להגיע לשם. העובדה שאפשר ליצור קישור גם בלי ספר. בגט שאפשר ליצור קישור, ניתוק, רק בספר, יכול להיות שיש דין שהספר כולו יעשה את כל הדבר, ספר כל כך ואין דבר אחר לך. בקידושין שרואים שגם דברים אחרים קושרים, אז יכול להיות שגם השטר הוא מהווה רק אמצעי נוסף ליצור את הקשר, אבל לא חייב להיות איזה מין דבר כזה ברמה הזאת. אבל יכול להיות שהרשב"א שסובר שצריכים להשוות גיטין לקידושין, זה בגלל שהוא רואה את ההלכה הזאת, כן? כהלכה כמו כתיבת לשמה. ואז הוא אומר שכיוון שהשמות צריכים להיות כתובים לשמה, אז גם בקידושין צריך להיות כזה. ואז, עם הנקודה הזאת, אני מרוויח גם את החושה שאתה הקשיב. בסדר? כי אמרתי שהרשב"א אצלנו דווקא אף אומר שהצורך בכתיבת שמות קשורה לדין לשמה. שם בקידושין הוא אמנם מדבר על ספר קריטות באינן וכו'. המושג הזה של ספר קריטות באינן, שיכלות בין האיש הזה והאישה הזאת, ניתן לראות אותו כמעבר להלכה של לשמה. כי יש הלכה נוספת, שמעבר לעובדה שצריך לכתוב לשם האיש ושם האישה, צריך גם שהספר יספר את סיפור הקריטות, כן? ואז המובן של הקריטות הוא שונה מאשר הדין של לשמה. ייתכן שהרשב"א רואה כאן בניסוח הזה שלו כאן, במסכת קידושין, כשהוא אומר שספר קריטות בעינן, יכול להיות שצריכים שיהיה, איך הוא אומר בלשון שלו, נראה שלדף נכנס הרשב"א בקידושין, לא הקטע הנכון. כן, זה לא הקטע הזה, הוא לא מדבר על הדברים שאנחנו צריכים. טוב, אז אני אקרא מפה. דהא שטר קידושין משטר גירושין אלפינן, משום דכתיב ספר קריטות סבירת דברים הקורטים בינו לבינה ובין שמותיהם מפורשים בגט, אין מוכיח מתוך הגט שגט זה קורט בין ראובן זה ללאה אשתו זו, ויכול להיות שהדגש הוא על קריטת, שגט זה קורט בין ראובן זה ללאה אשתו זו, כן? ייתכן שהרשב"א רואה את זה כחלק מהדין של לשמה, בקריטות שצריכה להיווצר בין האיש הזה והאישה הזאת, ויכול להיות שהוא רואה את זה כסעיף בדין לשמה. יכול להיות, אני שום לא מכריח את זה, אפשר סתם, זה שהקושי לא קושי. מצאנו ראשונים שעושים יותר מטעם אחד לדין, שבסוגיה אחת פרשים א', סוגיה שנייה פרשים ב'. זה מצאנו, זה לא, מזה לא נופל העולם, וזה אני יכול
להסתכל. זה שבגיטין סתם יחסו אליו את הנשמע, הוא לא כתב את זה.
מה זה?
בגיטין הוא לא באמת כתב נשמע.
אז עוד יותר טוב, אז אין בכלל סתירה. מצוין, אז בכלל נתברך, אז אין בעיה בכלל, זה הכל קריטות.
לא אומרים את זה, זה...
בסדר. אני חושב שהדברים שם בגיטין משתמעים בכיוון הזה. אני לא חושב ש... אבל אני אומר, גם אם בגיטין הוא היה כותב יותר מפרשות משמע, זה עדיין לא היה מפיל אותם. אני רק טוען כרגע שלגבי השאלה הזאת, האם לדרוש כתיבת שמות בשטר קידושין או לא, אם הדין הוא דין בנשמע, אז כיוון שנשמע נדרש גם בשטר קידושין, אז יותר פשוט שנדרוש כתיבת שמות. אם הדין הוא בספר קריטות, אז לכאורה אני מסברה הייתי אומר שיש מקום לחלק, כמו שאומר הריטב"א בצדק, שההלכה הזאת ייחודית לספר קריטות, וספר קידושין הוא לא ספר קריטות, לכן לא צריך להיות שם ספירת דברים של קריטות, ממילא שם לא אכפת לי שלא יהיה דין, לא יהיה כתיבת שמות. זה פחות או יותר מה שאני מציע. אני רק מציע, נכון שהרשב"א לא אמר, הלשון של הרשב"א היא מובילה שם יותר לכיוון ספר קריטות, אבל אני מדגיש רק שהמושג של שהספר צריך לכרות והוא מושג קרוב אצל הדין שלשמע, ואפשר בהחלט לפעמים לחבר ביניהם, לא צריכים לנתק ביניהם לגמרי. זה מה שאני מבקש לטעון או להציע. טוב, מכאן אני רוצה לעבור לדון בחילוק שמציעים כאן כמה וכמה אחרונים, לחלק, נניח צריכים לכתוב שמות, אבל אולי יש לחלק בין שם האיש לשם האישה. וכאן כמה וכמה אחרונים הציעו את זה, התורת גיטין בסימן קופתת סיב קטן תדבב הציע רעיון כזה בתחילת דבריו, לאחר מכן נסוג מזה, ובעיקר מי שהציע את זה, התורת גיטין הציע ונסוג, מי שהציע ולא נסוג זה האור שמח. האור שמח בתחילת הלכות גירושין, נדמה לי שזה כן יש לכם פה לפניכם. בעמודה השמאלית, בעמוד 2, בעמודה השמאלית למטה, ארבע שורות מסוף הפסקה, אולם מצד הסברה באפשר לחלק בין שמו לשמה. לשמה בלא כתוב חשוב ספירת דברים או קריטות. דהרי את מגורשת הבא, כמו דאמר בגט פשוט, ממח גברה דנפיק מטוטי ידי משמע. אך אינה מעט דנפיק מטוטי ידך משמע. אבל בלא שמו, אם כן, אף אם יש כאן עדים, הרי העדים הם המספרים, והגט אינו מספר מתוכו כלום. מה שאומר הרשב"ת כאן, סליחה, הרשב"ת, האור שמח, מה שאומר האור שמח, שיש לחלק בין כתיבת שם האיש לכתיבת שם האישה. אמרתי לכם, גם התורת גיטין טוען את זה, רק התורת גיטין, אחרי שהוא טוען את זה, הוא אומר, כיוון שמצאתי ברן, והרן כאן אצלנו בדפתי עמוד ב', אומר בפירוש, בצורה ברורה, צריכים לכתוב את שם האיש ואת שם האישה, ולא מחלק בין שם האיש לשם האישה, התורת גיטין נסוג, חוזר בו. אבל האור שמח טוען שיש לחלק בין שם האיש לשם האישה, והוא רוצה להביא גם ראיה מירושלמי, ירושלמי סתום, חתום, שאפשר, אפשר לפרש אותו, צריך לראות גם את ההקשר שלו, האור שמח לקח אותו, ניתק אותו מהמסגרת שבה הוא כתוב, ופירש אותו לגמרי בצורה מסוימת, ואני מוכרח לומר שהצורה היא מאוד מעניינת, אבל הירושלמי הזה ניתן להתפרש גם בכיוונים אחרים לגמרי, כעוסק בסוגיות אחרות לגמרי, כדרכו של ירושלמי, שלפעמים המשפטים הם לגמרי סתומים. אבל תכף ניכנס לראיה מהירושלמי. מה שאני רוצה לומר כאן הוא שהאור שמח טוען שיכול להיות שאפשר להסתדר בלי שם האישה, אבל אי אפשר להסתדר בלי שם האיש. ונדמה לי שהנקודה הזאת יכולה להיות אפשרית אם אני דורש את דין כתיבת השמות בגט מדין ספירת דברים של קריטות, ולא כשאני דורש מדין לשמה. כי מדין לשמה לכאורה, אם צריך לכתוב את שם האיש, אם בלי שם האיש זה לא לשמה, אלא בלי שם האישה בתוך הגט זה לא לשמה. אם העניין הוא ספירת דברים של קריטות, שהספר צריך לספר את הסיפור, כן? אז כיוון שהספר אף פעם לא עומד ברשות עצמו. הספר עומד תמיד, הרי הגט הזה מיועד לצאת מיד האיש, ועובר ליד האישה. וכשהוא בידה של האישה, הוא מספר את סיפורה של הכריתות. בסדר? כיוון שאם הוא בידה של האישה, הוא מספר את סיפורה של הכריתות, אז אומר על זה האור שמח. גם לא כתוב שם האישה, כיוון שהשטר הזה תמיד יש. שטר הוא פונקציה של בעל השטר, של מי שמחזיק אותו, של מי שהוא בידו. כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שהנקודה הזאת של שטר, שנקודת האחיזה בשטר היא נקודה משמעותית ממהות השטר. מובן? אז אומר האור שמח, כיוון שהשטר הזה הוא בידה של האישה, שמה יהיה פחות קריטי לכתיבה. גם אם השם של האישה לא כתוב בתוך השטר, זה עדיין יכול לחשב כספירת דברים של קריטות. אם שם האיש לא מוזכר, אז אני צריך כבר שיבוא עדים יגידו שהבעל מסר את הגט. זה כבר סיפור העדים, לא סיפורו של השטר, לא סיפורו של הרימה. אבל זה שהאישה מחזיקה את הגט, זה המצב הטבעי. אתה לא יכול להגיד זה סיפורה של האישה, כי הספר הוא פונקציה של המחזיק בו. מובן? כיוון שהספר קריטות הוא פונקציה של המחזיק בו, אז זה שהאישה מחזיקה את הספר, כן? זה עצמו חלק מהעניין, זה חלק מהסיפור. הספר לא עומד לעצמו. אני אומר את זה כדי לנסות להסביר מה יכול להיות סברה בחילוק הזה, כי לעניות דעתי, אחרי שהסברתי לכם, אני מקווה שאפילו קצת השתכנעתם שזה ככה, אני לא נוטה להשתכנע בזה. כן? אבל בכוונה אני אומר לכם את זה עכשיו, אחרי ששכנעתי אתכם. כן? אחרי שניסיתי לשכנע. כי באמת לנסות להבין את האור שמח, זה לעניות דעתי, זאת הדרך להסביר אותו, שאם מדובר בספירת דברים של קריטות, אז אני רואה את הספר כחלק, סליחה, את המחזיק בספר כחלק מהספר. הספר הוא אם הוא מחזיק בו, אם האישה שמחזיקה בו. ולכן אני יכול לראות ספירת הדברים שם. כשלעצמו, אני חושב שהדבר הזה יכול להיות תקף, אני מוכן ללכת לקראת האור שמח במידה מסוימת, אם היה מדובר באדם שיש לו אישה אחת בלבד. באדם שיש לו אישה אחת בלבד, אז אני יכול לומר שספר הקריטות הזה מספר את סיפורם של הגירושים האלה, כי לאדם הזה יש אישה אחת בלבד. כן? וכשהוא מספר, הרי אני מגרש אותך בלי להזכיר את השם שלה, כן? אז כיוון שאנחנו יודעים שהיא אשתו היחידה, אז הספר הזה יכול להיות ספר קריטות. כן? זה לא טוב על ליבת התוספות, כי צריך מוכח מתוכו מצד עצמו, מתוך הנייר, אבל אני מדבר כרגע מצד ספירת דברים של קריטות, איכשהו יכולתי להגיד את זה, אבל אדם שיש לו שתי נשים, אם האישה צריכה להחזיק את הנייר ביד בשביל להגיד שזה הגט שלה, זה עדיין לא ספירת דברים של הספר. אם אני צריך ספירת דברים, צריך שהסיפור, הגט יספר בעצמו את הסיפור. רק אם יש רק סיפור אחד אפשרי בכלל, אז לא אכפת לי שהספר לא יספר, שלא יהיה כתוב הפרט הזה בסיפור, כי יש סיפור אחד אופציונלי, והסיפור הזה מספר סיפוריו של סיפור הגירושים של פלוני, והפלוני הזה אין לו אישה אחרת, אז ברור שזה כך. אבל אם יש לו אישה אחרת, לדעתי זה לא יהיה רלוונטי. אבל אני אומר שוב, את עצם עמדת האור שמח היא לא קשורה לזה. עצם עמדת האור שמח היא שכשאני מגרש אישה בגט, כיוון שהיא מחזיקה את הגט, אז זה נקרא ספירת דברים, וזה יכול לחשב. בוודאי ובוודאי אם אני בא מצד לשמע, לענו את דעתי, דברי האור שמח אינם באים בהשבון. טוב. הראיה שהוא מביא מהירושלמי, אולי נתייחס אליה בקצרה, הוא מביא ראיה מהירושלמי, שם בירושלמי כתוב שאם אדם כתב, במשנה כתוב שאם אדם הוא כותב גט לאשתו על עלה של זית, שהגט קשר, כי עלה של זית הוא דבר המתקיים. שואלת הגמרא בירושלמי ולא כמקוראו, והרי אי אפשר לכתוב גט שלם על חתיכת עלה של זית, אז אתה חייב לכתוב על כמה עלים של זית, אז זה כאילו גט מקורא. מי שכבר הגיע לדף כף עמוד ב' יודע שאם זה מעורה זה אפשרי, כל עוד חתיכת נייר או כל עוד לא יתפרד לגמרי זה בסדר, כן? אבל רוב השיעורים אני חושב עוד לא הגיעו לשם. אז הוא אומר כאן, אומר האור שמח, אמר רב זיירא תנא בונא בר שילא, אפילו כותב אני פלוני מגרש אשתי כשר. אומר האור שמח, הנה תראו מה כתוב פה, אני פלוני, שם הבעל כתוב, מגרש אשתי, לא אשתי פלונית, אלא מגרש אשתי, כשר. ונקית שמו ולא שמה. זה לא מגרש, זה לא אמר מגרש שאת פלונית, רק אשתי. דהיינו, דה על ידי עדי מסירה, ודאי כשר מן התורה, בלא פירש שמה. טוב, אחר כך הוא מפרש, תמשך ירושלמי וכו'. לעניות דעתי, כמו שאמרתי, הדברים לא ברורים. הירושלמי הזה, שוב, לדעתי, עיקר כוונת הירושלמי היא לומר שאפשר לצמצם את נוסח הגט לעלה של זית, כן? אני לא חושב שהירושלמי דקדק כאן בזה שזה אני פלוני מגרש אותך אשתי, יכול להיות שגם אשתי פלונית. העיקר הוא רצה להגיד שנוסח הגט יכול להיכנס בתוך עלה אחד, ולמסקנת הירושלמי שם גם כתוב בהמשך, אם לא פירש כשר, אם פירש פסול. וההבנה היא כמובן, כמי שמסבירים שם מפרשי הירושלמי, לפי ההצעה שאני מציע כרגע, לא לפי ההצעה שלו, אם לא פירש כשר, פירש פסול, הכוונה אם לא פירש, אם כל עלה לא ניתק מן העלה האחר, אז זה עדיין כשר, כי הכל זה יחידה אחת, זה מעורה, כן? אבל אם זה פירש, אם כל עלה הפך להיות יחידה נפרדת, אז זה כבר ספר אחד אמר רחמנה, ולא שניים ושלושה ספרים, וזה אי אפשר לגרש. אולי זה הפשט בירושלמי, אבל כאמור, אם אני צריך לבנות רק על ירושלמי, קשה לבנות, אבל עמדתו של האור שמח היא עמדה חשובה בזכות, בזכות עצמה לעניין זה. בסוגיה בדף למדלת עמוד ב' הוזכרה תקנת רבן גמליאל בראשונה, היה משנה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה. התקין רבן גמליאל הזקן שיהיה כותב איש פלוני וכל שום שיש לו, אישה פלונית וכל שום שיש לה, מפני תיקון העולם. רוב הראשונים מפרשים את תקנת רבן גמליאל באדם שהיו לו שני שמות במקום כתיבת הגט ואחד במדינת הים. בתחילה היו כותבים רק את אחד השמות, ויש פה ויכוח בין הראשונים מהו השם העיקרי, אם צריכים לכתוב את שם הכתיבה או את השם של מקום הגירושין. אני לא ניכנס היום לעניין הזה. על כל פנים, לשיטת רוב הראשונים, רבן גמליאל עסק לא בעצם תקנת השמות בגט, אלא באדם שיש לו שני שמות, שלכתוב גם את שם מקום הכתיבה וגם את שם מקום הנתינה. והאם לכתוב בנוסח הזה בכל שום דעית לה, או לכתוב לפרט את השמות, פה גם זה יש ויכוח גדול בין הראשונים. התוספות ריד, רבנו תם, סוברים שצריכים לכתוב את השמות עצמם, את הפירוט של השמות, פלוני דה מתקרה פלוני וכו' וכו'. אבל יש ראשונים שבאמת צריכים לכתוב, מספיק לכתוב שם אחד, לכתוב בכל שום דאיתלה, ובזה שאתה כותב בכל שם אחר שיש לו, זה מגן מפני האופציה שיחשבו, יוציאו לז, שזה לא השם שלו וכו'. הרמב"ן פירש שבעצם תקנת רבן גמליאל כללה שני דברים, שאדם שידוע שיש לו שני שמות, אז צריך לכתוב בפועל את שני השמות, ובנוסף לזה צריך לכתוב בכל שום דאיתלה, כי אולי יש לו איזה שמות לוואי אחרים וכולי, וצריך להוסיף גם את זה. טוב. אז זה פחות או יותר לגבי תקנת רבן גמליאל. אבל הרמב״ם בפירוש המשנה שם כותב, וזה שאמר שאם שינה שמו או שמה וכתב כל שם שיש לו שהוא כשר, אין זה אלא אם היה לאדם שני שמות שהוא ידוע בשניהם. אז אם כתב אחד השמות, ובתנאי שיכתוב במפורסם שבהם, ואמר וכל שם שיש לי הרי הגט כשר, וכן האישה. אבל אם היה שמו דרך משל יצחק, וכתב בגט אנא אברהם וכל שם שיש לי, הרי זה בטל. ברור, אומר הרמב״ם, שאם אדם שינה את שמו והוא רוצה לכתוב, להגיד שבכל זאת שמו כתוב בגט בגלל בכל שם שיש לו, זה הוא אומר לא. תקנת רבן גמליאל הייתה שיכול להיות מצבים שבהם לאדם יש שמות נוספים, אז ואתה עלול לצאת לעז שבמקומות אחרים שלא מכירים את השמות, את השם הכתוב בגט, אלא שמות אחרים עלול לצאת לעז, ושיהיו הגט בטל והבנים המזרים. לכן טען בא רבן גמליאל ותיקן, שיכתבו בכל שם שיש לו, כדי להגן מפני מצבים כאלה, אבל בתנאי שהשם הבסיסי הכתוב בגט צריך להיות השם האמיתי. אם זה שם שאף אחד לא מכיר אותו בשם הזה, ולא השם העיקרי שלו, זה הגט בטל. זה מה שאומר כאן. הרמב״ם, התוספות יום טוב כאן מעריך בדברי הרמב״ם, והוא טוען שתיאורטית אפשר היה להגיע למסקנה, אולי שנייה אחת, הווה אמינא, הווה אמינא הוא כותב, לא למסקנה, הווה אמינא דכי מסתיק שמי בשם אחר, משם שנקרא בו מיום היותו, זה לא מפסיל בכך. הייתי חושב שהגד הזה לא ייפסל. למה? כיוון שעל דעת זה האיש המגרש הוא נכתב, ובשם עירו ועירה גם כן כתב הראש, דאין ניקו בכתיבתן, אז כיוון שהוא נכתב על שם האיש הזה והאישה הזאת, גם אם שינו את השמות, יכול להיות שהגד לא ייפסל. כך הוא חשב, כך היה באמינא, ועל זה אומר לו, למסקנה, אומר הרמב״ם שהגט הזה פסול ובטל מדאורייתא. כן? כן, מה זה משנה?
שמו הזה, הוא ציווה לכתוב את זה, אז גם יהיה שם אחר במקום זה,
הוא יעמוד. לא, אבל הוא אומר להם, תכתבו לאשתי זאת. כן, הוא אומר להם, לאשתו זאת, הם כותבים לאשתו זאת, אלא שהוא אמר להם שקוראים לה ציפורה, כשקוראים לה, כן, שרה. אז על זה יש, אבל מדברי הרמב״ם בפירוש המשנה ככה, במשנה בדף פי הרמב״ם כנראה מפרש ששינה שמו ושמה, לא כמו שפרשו התוספות שם, שמדובר על יסוד תקנת רבן גמליאל, שהשינוי הוא שהוא לא כתב את השמות על פי תקנת רבן גמליאל, כתב רק שם אחד בלי לכתוב את השם השני, אבל היא הרמב״ם כותב שם שינה ושמו ושמה, שהכוונה לשינוי שם גמור. כך הרמב״ם מפרש בפירוש המשנה. כאן במשנה בדף ל"ד מבין גם הרמב״ם מדבר כאן לא על שינוי השם הגמור, אלא על זה שכותב בכל שום דאיטלה, כמו שראינו כאן ביד החזקה בהלכות גירושין. כותב הרמב״ם, מי שהיו לו שני שמות וכן אישה שיש לה שני שמות, כשמגרש כותב שמו ושמה שהם רגילים בו וידועים בו ביותר, ואומר איש פלוני וכל שם שיש לו, גרש אישה פלונית וכל שם שיש לה. כתב השם שאינם ידועים בו ביותר וכתב כל שם שיש לו, הרי זה פסול. כי זה עדיין שם שלו, רק זה פסול. כי מעיקר הדין זה פסול דרבנן, מעיקר הדין צריך לכתוב את השם הכי נפוץ. שינה שמו שמה ושם עירו ושם עירה, אף על פי שכתב כל שם שיש לו וכל שם שיש לה אינו גט. טוב, אז כאמור כאן מדברי הרמב״ם, כפי שהבאתי, כמה אחרונים טוענים שהרמב״ם כתב את הדין הזה רק בהקשר הזה, את כל כתיבת השמות כתב בהקשר הזה של תקנת רבן גמליאל. לכן יש כאלה שטוענים שהרמב״ם סובר שכל הצור כתיבת שמות בגט הוא מתקנת רבן גמליאל. מעיקר הדין לא צריך לכתוב שמות בגט מדאורייתא. וזה מקביל למה שיש לנו ברטב"א בקידושין, שכתב אופציה כזו. מקביל למה שיש לנו בתוספות ריד, ואולי רבנו יואל, תלוי איך מבינים אם בסופו של דבר חזר בו או לא חזר בו. זאת שיטה אחת. ההבנה של הרבה אחרונים, גם בדעת הרמב״ם, אגב, הלחם משנה גם כן כותב כך ברמב״ם, שכל הצורך בכתיבת שמות הוא רק דין דרבנן בגלל תקנת רבן גמליאל. הלחם משנה בהלכות גירושין פרק א' הלכה ד', כן? אבל האור שמח והפני יהושע ואחרים כותבים בצורה מפורשת לדעת הרמב״ם, שלדעת הרמב״ם צריך לכתוב שמות בגט מדאורייתא, וכל מה שהוא מדבר כאן זה תקנת רבן גמליאל. תקנת רבן גמליאל היא תקנה אחרת של אדם שיש לו שני שמות, מאדם שיש לו שני שמות, על זה חלה תקנת רבן גמליאל לכתוב בצורות האלה או בצורה הזאת. אבל עצם העובדה שצריך לכתוב שם בגט, זה לדעת הרמב״ם, דאורייתא, כך אומר האור שמח, וזה בגלל מה שדיברנו, או בגלל הצורך יסוד הדין של ספר כריתות, או בגלל דין לשמה, זה שני היסודות שאפשר להציע בעניין הזה. בסוף, אני רוצה לעסוק קצת בשאלה של כתיבת שמות הערים, שם עירו ושם עירה. כאן בסוגיה לפנינו כתוב שם עירו ושם עירה. ככה, מודפס לפחות, שם עירו ושם עירה. הגאון מאיר, כאן הגעת הגרא, הבינן שמו ושמה וליקה, הוא משמיט את שם עירו ושם עירה. הרמב"ן כותב שם עירו ושם עירה, לאו דווקא, דדיעבד, אף על פי שאין שם מקום מגורשת. מי שעריך לדון בעניין שם עירו ושם עירה, יש לנו כאן שלוש דעות שאני אזכיר אותן בקצרה, בלי לפרט יתר על המידה, אבל נזכיר אותן בקצרה. יש לנו שלוש דעות שרואות בכתיבת שם העיר ושם שם עירו ושם עירה כקריטית במידה מסוימת. הרשב"א בתשובה מתלבט בעניין הזה, הוא מביא שם עירו ושם עירה, כמו שצריך לכתוב שמו ושמה, וכבר ידעת שאפילו דרו בשניים ושלושה מקומות צריך לכתוב את כולן, וכדמוכח בירושלמי וכן עיקר. ואם שינה שם עירו ושם עירה, בוודאי פסול, כאילו שינה שמו ושמה. ואז הוא אומר, ואף על פי שהדבר יותר נראה שאינו מעכב בדיעבד, בסוף דבריו הוא כותב שם, אם אינו כותב שם עירה כלל, ובלבד שלא ישנה, כן דעת הרב בעל האיתור. אבל הרב רבנו אברהם בן רבי דוד, הרייבד, בפרק גט פשוט, שם האיש בגט ושם עירו ושם עירה מעכבין, כמו שנמצא בפירושה. אז הוא מביא מחלוקת בין בעל האיתור לבין הרייבד, עם כתיבת שמות, שם העיר מעכבת בגט או לא. בהגאות אושרי, בפרק ד' סימן ז', הוא כותב גם כן, נראה לרי, אפילו אם לא כתב שם העיר כלל, שהיה טוב, לדווקא עם שינה הוא דפסו. דהווה מזויף מתוכו. וראיה, מעד הכותב תופסי גיטין, שכתוב שם בשיר מקום האיש, מקום האישה, וכו'. וכן בפרק שני, הזכירו בעינן שמו ושמה. שוב גם כאן רואים שלפניו לא הייתה גרסה של שם עירו ושם עירה אצלנו בסוגיה. אז בהגאות אושרי הוא אומר, שם העיר לא קריטי. מולו יש הרי אז, במובא בשלטי הגיבורים, שהוא כותב שם דברים חריפים, שם לא רק שהגט, לא, הוא פוסק שהגט בטל מן התורה, בשם ריאז, כותב שלטי הגיבורים, פסק שהגט בטל מן התורה, אם לא כתב, זה לא ציטוט, שנייה אחת, בריאז כאן, בנ"א עמוד ב', כותב פירוש, שינה שם האיש המגרש, או שם האישה המתגרשת, או שם עירו, או שם עירה, הרי זה גט בטל מן התורה, ואם נישאת בו האישה אסורה לזה לזה, והחמירו בה בכל הדרכים שביארנו באישה שהלך בעלה למדינת הים. וכן אני אומר שאם לא כתב שמה ושמו כל עיקר, או שלא כתב שם עירו ושם עירה, הרי זה גט בטל מן התורה. אם היו האיש והאישה מאותו עיר שנכתב בו הגט, אין צריך לכתוב פלונית דממת הפלונית, שכבר כתבו שם העיר שנכתב בו הגט, וסתם הדבר. זאת אומרת, אם כתבו כבר שם העיר, והם נמצאים, הם שניהם מאותה העיר, אז לא צריכים לכתוב עוד פעם פלוני מהעיר הזאת, שמגרש את פלונית מהעיר הזאת, בעיר הזאת. כי אם מדובר באותו מקום, אז מספיק לכתוב את זה פעם אחת. השאלה היא, למה שנגיד שכתיבת המקום היא גם כן שם העיר ושם זה, וכאן מתחיל ויכוח, שלא ניכנס אליו עכשיו, אבל אם צריכים לכתוב שם עיר ושם, מה הדין באדם שנולד במקום מסוים, וכרגע חי במקום אחר, האם כותבים את מקום הלידה, או מקום שבו הוא חי, על זה יש ויכוח גדול אצל בעלי התוספות, תסתכלו שם סביב הסוגיה בדף למדלת, וסביב הסוגיה בדף פה, יש שם דיונים רבים סביב הנקודה הזאת. אבל אני רוצה לדון רק בשאלה העקרונית כאן, האם צריך לכתוב את שמות שם עירו ושם עירה. מה העניין לכתוב שם עירו ושם עירה? לפי הבנת בעלי התוספות, שצריך שיהיה מוכח מתוכו, שהגט יוכיח מתוכו עד הסוף כל הפרטים, אז יכול להיות שזה גם נוגע גם לשם עירוב לשם עירה. שהגט צריך להוכיח את כל הפרטים, הכל צריך להיות חלק מן הגט. אם זה עניין של ספירת דברים של קריטות, לכאורה המקום, קשה לומר שהמקום הוא חלק מספירת הדברים של הקריטות. גם הלשמה, לכאורה, אם זה שם האיש, שם האישה, כחלק מדין לשמה, לכאורה שם המקום הוא לא חלק מהעסק הזה. זאת אומרת, באופן פשוט יש מקום לדרוש את שמות, שם העיר, שם עירו ושם עירה, רק אם אני צריך שיהיה מוכח מתוכו, שהגט יספר את כל הסיפור מעל לבטף, כן? שיש כל ספירת הדברים של הקריטות. גם זה לדעתי עדיין לא מכריח שאם הוא מספר את האיש הזה והאישה הזאת, לכאורה פחות נחוץ לספר את שמות המקומות. אבל נדמה לי שבלשון הרשב"א, כשהוא נוטה לחשוב שכתיבת השמות מעכבת, כתיבת שם העיר מעכבת, הוא כותב כך. הוא מביא ראיה לכאורה שאולי לא צריך, כי הוא אומר... לפי שנין ומפי לכל הגט, הכותב תופסי גיטים, צריך שניח מקום האיש, מקום האישה, מקום הזמן, ולא קטנה מקום עיר האישה, מקום עיר האיש, מקום עיר האישה, וכו'. ואחר כך הוא כותב, אלא שיש לדחות, דדילמה יש בכלל שם האיש ושם האישה, שם עירו ושם עירה. שאם אינו כותב שם המגרש, המתגרשת, יכתוב שם עירם, ששמם עיקר ושם עירם תפילה להם. פה לדעתי מתברר כיוון אחר וכיוון נוסף. שיכול להיות ששם עירו ושם עירה זה לא נתונים נוספים שצריכים להיות כתובים בגט, אלא שם עירו ושם עירה זה חלק משם האיש והאישה. שם האדם הוא האדם שחי ופועל ביחס למקומו. כן? זאת אומרת שפלוני, שמו המלא של אדם זה פלוני שהוא ממקום פלוני. זה שמו של האדם, זה לא שם עירו כנתון נוסף, כי צריך גם לכתוב את שם המקום. לא זאת הנקודה. זה מעבר לצורך בכתיבת שם המקום. אלא זה צורך בכתיבת שמו של האדם. ולכן לדעתי, זאת לא השיטה של הריאז. הריאז שהבין שצריך לכתוב גם את... ואמר שאם לא כתבו בדיעבד זה מעכב. אמר הריאז, אם כותבים את מקום כתיבת הגט, לא צריך לכתוב... פלוני זה ממקום פלוני ופלוני זה ממקום פלוני, אם זה אותו מקום, אם הם תושבי אותו מקום, לא צריך לכתוב את זה. כן? כי הוא מבין שהדין הזה הוא דין של כתיבת מקום, אז טוען, הריאז טוען שגם כתיבת מקום זה חלק מ... ספירת הדברים של הפריטות, וזה צריך להיות כתוב בגט. גם כתיבת מקום. זה דין נוסף. הוא רואה את זה כדין נוסף, ולכן... אבל אם אני רואה אותו כמו שמשתמע מתשובת הרשב"א, ומתשובת הרשב"א משתמע שהצורך לכתוב את שם עירו ושם עירה כחלק מהשם של האדם, אז כאן כבר לא כל כך פשוט לי לטעון שאם כתבנו במטה דיאטווה על נהר, אני כותב במטה איקס, במטה חיפה דיאטווה על נהר הקישו, כן? אם אני כותב דבר כזה, זה עדיין לא בהכרח שאני לא אצטרך לכתוב אחר כך, כי זה שם, זה מקום כתיבת הגט. ואם אני צריך את שם עירו ושם עירה כחלק משמו, כמו שאומר, כמו שמשתמע מכיוון הרשב"א, אז זה לא דרישה נוספת. כן? זה דרישה שקשורה לשמו של האדם. וכאן יכול להיות שכתוב אותו בהחלט אפילו שלוש פעמים. זאת אומרת, פעמיים בשמות ופעם אחת כמקום. כי כמקום הכתיבה זה ברור שזה רק מקום, זה לא קשור, זה... השאלה היא לכתוב את המקום שבו מצטבים, את המקום שבו יושבים לכתוב, על זה יש דיונים בגמרא. כי יתביטו בשילה, כתבו שילה, ולא הנה, וכו'. יש על זה דיון. אבל כאן אני מדבר על שמות האנשים. אם המקום, שם עירו ושם עירה, נחוץ כשמות של מקום, אז צודק הריאז, שאם כבר כתבת את זה, אז פחות לא צריך לכתוב את זה 10 פעמים, באותו נייר. כן? אבל אם הרעיון של כתיבת השמות, כתיבת שם המקום, זה חלק מכתיבת השמות. זה שמו של האיש הוא יחד עם שם מקומו, שמה של האישה הוא יחד עם שם מקומה. אז כאן אי אפשר לוותר על זה, גם אם כתבת אותו כציון המקום שבו כותבים את הגט. כאמור, אם כך, ניתן לראות את כתיבת השמות כאיזה מין דרישה נוספת, ועל זה אומר, הרמב"ן סבור שזה לא חלק מספירת הדברים של הקריטות. יכול להיות שעל פי הריאז זה כן חלק מספירת הדברים של הקריטות, או שצריך שיהיה מוכח מתוכו לגמרי עם כל הפרטים, יכול להיות שזה קשור לזה. לפי הרשב"א, שמדובר פה כחלק מהשם של האדם, אז השאלה עד כמה מקום, ולכן הוא מתלבט בדבר הזה, כי הוא נותן, מי שראה את התשובה הזאת של הרשב"א, רואה ששם מצד אחד אתה מקבל רושם שהוא הולך להגיד, זה לעיכובה, בסוף הוא אומר, לא לעיכובה. כן? כי ההתלבטות שלו לדעתי, כיוון שהיא קשורה יותר להבנת שם עירו ושם עירה כחלק משמו של האדם. ואם זה חלק משמו של האדם, אז שמו של האדם, זה לרשב"א ברור לו שכתיבת שמות בגט מדאורייתא ובלי זה הגט בטל. לכן הוא מתלבט, אבל לגבי שם עירו ושם עירה, עד כמה לראות את זה באמת כחלק אינטגרלי של השם, וזה חייב להיות כתוב, או שאפשר להסתפק בשמו של האדם גם אם לא מצרפים לכך את שם עירו. עד כאן בסך הכל. אז מה שניסינו כאן לעמוד היום זה דבר ראשון על עצם הצורך בכתיבת השמות, וכאן ראינו מחלוקת האם בכלל מדאורייתא צריך לכתוב שמות. מאלה שלא סוברים שלא צריך לכתוב מדאורייתא, ראינו את תוספות ריד, ראינו את רבנו יואל, ואולי גם הרמב״ם לפי חלק מן השיטות. הריטב"א באחת האופציות שלו במסכת קידושין כותב אופציה כזאת. זה פחות או יותר שיטות שלא צריכים מדאורייתא לכתוב. שיטות אחרות שסוברים שמדאורייתא צריך לכתוב שמות, יש לנו את שיטת התוספות בדעת רבי מאיר, כשעמדתם בדעת רבי אלעזר נתונה במחלוקת, אבל בדעת רבי מאיר הם אומרים צריך שיהיה כתוב שמות מדין מוכח מתוכו. לשיטת הרמב"ן והאור זרוע והרשב"א ועוד, הם סוברים שצריכים לכתוב שמות בגט מדאורייתא, אם מפני ספירת דברים של הקריטות ואם מפני דין לשמה. בעניין הזה ראינו ויכוח גם בנוגע לשאלה אם צריכים גם את שמו וגם את שמה, או שמספיק שמו בלי שמה, כי שמה לפחות לפי האור שמח זה בגלל שאחיזתה בגט היא זאת שמוכיחה, וסיפור הדברים של הקריטות הוא יחד עם אחיזת האישה בגט, לכן יכול להיות שלא צריך לכתוב את שמה בגט לדעתו של האור שמח, אבל דעת רוב האחרונים בוודאי בראשונים אין רמז לזה. יש נקודה אחת שאור שמח טוען שיש לו ראיה מהירושלמי, ועל זה יש מקום לדון בראיה הזאת כפי שכבר הדגשתי. דיון נוסף שראינו בנוגע לשטר קידושין, אם צריך לכתוב לשמה או לא, וזה יש לנו ויכוח בין הרשב"א לבין הריטב"א, ובסוף נגענו בשאלת שם עירו ושם עירה, האם לכתוב את זה או לא, ועד כמה זה קריטי בדיעבד. כאן זה תלוי א' בנוסחות הגמרא, עד כמה שם עירו ושם עירה מוזכרים בגמרא כדברים שצריכים להיכתב, ובית אם צריך לכתוב את זה, אז האם צריך לכתוב את זה כשמות של מקומות, כשם המקום כפרט נוסף, כדין נוסף, או שצריך לכתוב את השמות האלה כחלק משמו ושמה, כי שמו של אדם הוא בעצם גם תוצר של מקומו, ולכן גם שם מקומו הוא בעצם חלק משמו, דברים שעולים קצת מלשונו של הרשב"א.